Ve pasa manamale Vesa keini שלום עליכם.
חודש טוב.
חודש טוב, חודש שמח, חודש בעזרת השם, באמת. איי. אני רק עכשיו חושב משהו. מה יש באחד באדר? מה קורה באחד באדר? נו?
משמיעים
על השקלים. מה עוד?
זה עשינו, גבאים, שער.
כן.
נכנס אדם הרבה.
כן, אומרים שאצל הימנים, שאצל התימנים היה עכשיו שבועיים חופש. גם שקלים וגם תרומה. שלקחו שבועיים חופש, אמרו גבאים, כולם די, אנחנו יוצאים, חוזרים בתצווה. נו, אבל עכשיו חוזרים לעסק הרציני. נו, מה באחד באדר מתן? מה?
מרבים בשמחה,
זה ודאי. אז בואו נשים על השיש את המקורות. יש לנו מרבים בשמחה, וזה כתוב במשנה ובגמרא. זה לא מדויק מה שאני אומר, זה כתוב במשנה ובגמרא. במשנה כתוב, זה הכל עוד לפני ששותים לחיים, זה הכל סתם ככה לחמם מנוע. במשנה כתוב כשם שמי שנכנס אב, מה? כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. רבי ינקר, בואו שבו צדיקים, עידן, דובים. כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר, בואו. כך מי שנכנס אודו, קפה חם, טוב כזה. ניסים זה באדר בעזרת השם, אני קפה. אמיתי, קפה, אם יש שם גם הל, אם יש שם כל מה שנכנס.
קהווה.
נו, אז כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדם מרבים בשמחה. זה דבר אחד, נדבר עליו עוד מעט. דבר שני, אמרתם, משמיעים על השקלים. מה עוד? מי יודע מה עוד? מפורש, משנה מפורשת. לא, מפורש. בניית המשכן זה סד. איך?
זה
ב-י' א', י' ב', י' ג', י' ד', י' ו'.
יותר ולא פחות.
לא, פחות ולא יותר. באחד באדר, כך מתחילה מסכת שקלים. באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאיים. זה אנשים לא זוכרים. אבל באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאיים. אז אני חושב שזה פחות זוכרים, נכון? כלומר, כולם זוכרים שבאחד באדר, מי שם, נכון? זה א', והעניין של שקלים, גם כן, ודאי, זה הפרשה הראשונה. מה העניין של כלאיים? מה זה משמיעים על הכלאיים? אז משמיעים על הכלאיים פירושו ששלוחי בית דין יוצאים, ומורים לכל החקלאים שיצאו ויטפלו בגינות שלהם. הנוסח בגמרא, אין זה פה בקיאת ימי שהוא מביא את זה, הנה פלוי. שהיו שליחי בית דין מכריזים, שכל מי שנפלו לו זרעי כלאיים בחרמו או בשדהו או בגינתו, יהא עוקרו מעתה. שבחודש אדר יש פה הרבה חקלאים. בדיוק. הנה יש פה הרבה חקלאים, אז אתם תסבירו לנו מה אנחנו מדברים. שבחודש אדר כבר ניכרים הזרעים בשדות. ויודע בעל השדה איזה הוא הזרע שעלה שם. זהו הזרע שעלה שם. מין ושאינו מינו. לפי שכשם שאסור לזרוע כלאיים, כך אסור לקיים את הכלאיים אפילו נזרעו שלא בכוונה. זו הלכה מאוד חשובה. כרמך לא
תזרע
כלאיים, וחז"ל עומדים לא רק לא תזרע כלאיים, אלא כשם שנאסרו בזריעת מין בשאינו מינו, כך נאסרו בקיום מין בשאינו מינו. בסדר? כלומר, אם יש לי כלאיים, אסור לקיים אותם. צריך לעקור אותם מהגינה, מהשדה. אז עכשיו כתוב, ובשעת הזרע נתערבבו זרעים אחרים עם זרע שדהו או גינתו. כיוון שנקלטו זרעי הכלאיים והוא מכיר בהם, חייב לעוקרם. זה הדין של כלאי זרעים. אולי כמה מילים על כלאיים עוד, כיוון שעומדים משנה אש.
לא מצאנו.
הדר זה הכל על מדיד, קסיה. אז עכשיו כתוב כך, איזה הוא כלאיים בזרעים? מה זה כלאיים? סתם בוא נלמד במשנה אחת. איזה הוא כלאיים בזרעים? כל הזורע יחד, ושוב, או שנזרעו מעליהם, אף הוא ברוח, לא מעניין אותי איך, שני מיני תבועה, או שני מיני קטנית, או שני מיני ירקות, או אחד ממין תבועה עם אחד ממין קטנית, או ירק וכיוצא בזה. כלומר, שני מינים מאותו סיפור, אבל שני מינים של קטניות, או שני מינים של ירקות. ולא עשה הרחקה בין זרע לזרע כדין. הרי זה כלאיים שאסור לזורעם. ואסור לקיימם אם נזרעו כבר. ואם לא עקרם, עבר על לב. בסדר? הפירות עצמם אגב לא נאסרים, מותר לאכול אותם. אבל הוא עובר עליו. או שלא תזרע, או של תקיים דבר זרוע.
מה העומד שלו?
איך?
לא סתם פתאום גדל לי משהו באמצע
הזה, חבר'ה כיוון. מפוש פתאום גדל לי. אני זרעתי כך, או אני זרעתי כך. אז מישהו זרע שם, אני יודע מה, היה לך עובד שזרע שם. היה לך זרע שעובד שם, או שהרוח העיפה את זה.
ספיח.
לא יודע. אין מצב שהם תקוע שם שני סוגי ירקות יחד? שני מיני קטנים?
אם היה לי בשדה עגבניות, לא יודע מה, ואחר כך שמתי עליהם תירס. תמיד נשאר בשדה קצת עגבניות משנה
שעברה. יפה מאוד, אז מי זה?
לא, זה הרב אמר שעושה.
שני מיני ירקות או שני מיני קטנית או שני מיני תבועה ביחד, זה נקרא כלאי. יכול לשים את זה בצלחת. דמות. ארוגות, ארוגות אחרות. שתי ארוגות.
השאלה אם זה צריך להופיע בארוגה כל...
זה בדין בארוגה, זה בדין בארוגה.
אם סתם הוא מופיע אחד פה ואחד פה ואחד פה.
אין בעיה.
אז אין בעיה.
אין בעיה, זה בארוגה. זרע זרע מאכל עם זרע אחר שאינו של מאכל, אלא זורעו לרפואה וכיוצא בזה, זה כבר לא שני מיני קטנית, אלא זרע מאכל עם זרע שהוא לא של מאכל. זה סתם. זה בכלל לא כלאיים. כל זה כלאיים בירקות, בזרעים. עכשיו יש כלאיים גם באילנות. איזהו כלאי האילן? נו, מה נפלתי עליכם פתאום עם כלאיים? פיני, מה אני עושה עם הכלאיים הזה פתאום? עוד מעט. יאללה דבר, עוד מעט. איזהו כלאי האילן? כל המרכיב איחור של עץ בעץ אחר שלא מינו. כגון איחור של תפוח ואתרוג, הרי עבר עליו וחייב לעוקרו. והוא הדין המרכיב ירק באילן או אילן בירק. עבר ולא עקרו, פירות כל פעם מותרים, הפירות עצמם. אין אסור באילן אלא הרכבה בלבד, אבל לזרוע זרע אילן עם זרע תבועה או קטנית או ירק, וכן לשתול שני שתילי אילנות זה לצד זה, מותר אפילו לכתחילה. כי כל העניין בזרעים זה זריעה ובאילן זה הרכבה. נכון מאוד, זה הרכבה. יוצא מן הכלל הגפן. שאם זרע עם הגפן זרעים אחרים של תבועה או ירקות וכדומה, אז זה גם איסור זריעה בכלאי הקרן. עבר עליו וגם הפירות אסורים בהנאה, וזה מה שנקרא כלאי הקרן. דיני הרחקה בין המינים אינם שווים בכל המינים ולא בכל השדות, ובכל הבא לזרוע שני מינים שונים בשדה, הוא חייב לברר את פרטי המינים. כי לאי זרעים אינו נוהג אלא בארץ ישראל בלבד ולא בחוץ לארץ. כי לאי אילנות דרך הרכבת אילן באילן שאינו במינו, וכן איסור כלאי הכרם, זה דין שנוהג גם בארץ וגם בחוץ לארץ. כל האסור לזרוע מדין כלאיים אסור גם לקיים, בין שנזרע באיסור ובין שנזרע שלא באיסור, כגון שנזרע מאליו ונזרע על ידי נוכרי, וכן מה שרואה הוא חייב לעוקרו משדהו. והדר שהזרעים כבר ניכרים בשדה, כל אחד יוצא לשדהו לגינתו. עכשיו העיקר, מה זה נקרא באחד באדר? משמיעים על הכלאיים. אז באחד באדר שליחי בית דין יוצאים ומכריזים שכל מי שנפלו לו זרעי כלאיים שזרועים בשדות, והוא יודע שיצא ויעקור אותם. בסדר? שיצא ויעקור אותם. זה באחד באדר. למה? כי באדר הם כבר ניכרים. ולכן הדין בסוף, באדר שהזרעים כבר ניכרים בשדה, כל אחד יוצא לשדה ולגינתו, ועוקר משם כל זרע כלאיים, כדי שלא יעבור עליו באיסור של מקיים כלאיים. וכלאי הכרם, גם בכדי שלא לאסור פירותיו שבכרם. רוחו של אליהו מאחורי זה. או שלך. טוב, זה כלאיים. אז זה מעניין מאוד, אז הדינים של הדר, אני פתחתי בזה כי לא שמים לזה אף פעם, אני גם ככה תמיד מדלג בסוגיה, אבל הדינים של הדר הם מעניינים מאוד. מי שנכנס לדר מרבים בשמחה, זה מופיע, כמו שאמרנו, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס לדר מרבים בשמחה. אבל מי שנכנס אב ממעטים בשמחה זה במשנה. משנה בסוף מסכת תענית. והמשנה לא מדברת על הדר. המשנה מדברת רק על... המשנה מדברת רק על אב. המשנה, והגמרא מוסיפה, אמר רב יהודה אמר רב, כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. צריך להבין את הקשר בין כל הדברים האלה. כלומר, מה מרבים בשמחה? הרי יש מצווה לשמוח כל השנה, לא? אני רק שואל, אחרי זה נשאיר משהו ונתחיל לחשוב ביחד. אני רק שואל, פה עוד, אתם עוד בשבט, אני חושב. היית אח שמח, זה נאמר בסוכות, בשבועות, בפסח. אז יש מצווה לשמוח כל השנה כולה. שמחת בכל הטוב, מה?
החודש הוא כנראה קשה במיוחד. צריך להתכונן אליו ולהגביר עוד יותר מעבירים כדי לצלוח את הנקודה שלו.
צריך להבין את שמחת הדר. צריך להבין טוב. איך?
חיבור לפסח.
טוב, מה אתה אומר, אהרון? נכון. מי אמר זה קשור לחודש אדר? לא, זה לא מופיע שם. זה לא הכל באותו זמן. ב-15 בו קוראים את המגילה בכרכים, ואז מתחילים לתקן את הדרכים ואת הרחובות ואת כל מקוואות המים בשביל הנושא של עולי הרגלים. 30 יום, זה בשביל עולי הרגלים, שואל מלא יחיהם. מה, אבל אז יעזור שאני אעשה את זה בקיץ אם אני צריך לבוא שיבואו אולי רגלים בפסח?
אבל עכשיו תתקן את הדרכים בחוץ,
אבל אנשים באים בפסח, מה לעשות? תתקן בקיץ, הם באים בפסח, אולי רגלים. נכון, אז לגמור ענייני תחזוקה ב-30 יום שקודם הפסח. אבל טוב, אתם מבינים, מה שאני שואל עכשיו, זורק לאוויר, אבל נתחיל באיזה ניגון. אני רק זורק לאוויר את השאלה שצריך להבין. ברק אומר שכנראה הדר הוא חודש קשה במיוחד, אז צריך עוד יותר לשמוח. אז מה זה העוד יותר הזה? מה העניין המיוחד של שמחת הדר? ושמחת זה שמחה תמיד, כל השנה כולה. אדם מחויב בשמחה. אנחנו יודעים שכשאדם לא שמח, הוא לא רק... לא שמח, אלא הוא מבטל את החיוב של התורה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו שאדם מחויב לעבוד את השם בשמחה כל הזמן. הרמב״ם אומר בהלכה שהשמחה שישמח האדם בעשיית המצוות ובאהבת האל עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו, נו, ראוי להיפרע ממנו. זה משפט קשה מאוד, ראוי להיפרע ממנו. כלומר, הוא עובד את השם. הוא מקיים את מצוותיו, הוא עושה הכל, הוא לומד תורה, הוא הכל עושה. רק שהוא לא עושה את זה בשמחה, מעניין מאוד, מטייבי. הוא לא עושה את זה בשמחה, ראוי להיפרע ממנו. מה קורה מי שנכנס? אני שואל, אני לא, אין לי תשובות כרגע, סתם אני זורק לאוויר. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אנחנו גם יודעים שפורים זה בפורים, פורים זה לא מי שנכנס אדר.
אבל הוא רצה את החודש, הוא לא רצה את היום.
נכון, עכשיו פיני אומר לנו הערה חשובה מאוד, שכל עניינו של המן הולך על החודש באמת. זאת אומרת שאנחנו כנראה צריכים להבין את עניינו המיוחד של החודש הזה. ומתי אם לא בראש חודש? צריך להבין את עניינו של החודש. עניינו של החודש. מה אתה אומר, רב נחום?
אבל מה יהיה
בן
אדם שהוא בביטאות?
כן.
לא חושב שהוא בדרך לעצות כזה, אבל יש לו חולי שהוא בביטאות ולא יכול לצאת מביטאות,
זה נדבר אחר כך, זה נושא נוסף, זה לא קשור עכשיו לעניין חודש אדר, זה עוד נושא שצריך לדבר בו.
יש פה משנה בעצם גם איזה מין יצירת קשר
לחודש אדר? זה אולי יעזור לנו להבין, אולי, הוא נוגע בנקודה שכן מתייחס לשאלה עצמה, הוא אומר אולי יש קשר בין עניין חודש אב לחודש אדר, כי אם כתוב כשם שמי שנכנס אב ממעטים, אני עוד מתחיל בלי להתחיל, אני עוד רוצה לשיר, אני עוד לא התחלתי בכלל, אנחנו פה שתינו פשוט, עוד לא אמרו לחיים. נו לחיים, רק מילה אחת, רק שנייה, אני רק מכניס גם את מה שאתה אמרת שיהיה לצ'ונט. הוא אומר, המשנה אומרת, הגמרא אומרת, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אז אולי זה כן יעזור לנו להבין את עניין אב ואדר, דרך אב דווקא. למרות שזה בכלל לא כשם, כי זה לא כשם. מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, הכוונה היא שממעטים בשמחה. ממעטים בשמחה, זאת אומרת לא עושים חתונות, לא וכולי 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 וכולי, וזה לא מגיע עד לסוף החודש, זה עד תשעה באב, עד י' באב וכולי. אבל מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, זה בכלל שמחה מסוג אחר לגמרי. אני רק אזכיר לכם, בחודש אדר, זה מסביב לפורים עכשיו, אבל בחודש אדר אנחנו מגיעים להלכות שאנחנו לא מכירים כל השנה כולה. משתה. משתה, אנחנו בכלל לא עסוקים רק בשמחה רגילה, אנחנו עסוקים במשתה פאר אקסלנס. החובה היא לביסומי.
וגם שם כתוב, טוב לב משתה תמיד, אבל זה לא רק דין של אדם, משתה תמיד.
משתה תמיד כתוב, טוב לב משתה תמיד במשלי, זה לא לגבי פורים. זה מביא הרמה, הרמה מביא זה לגבי פורים קטן. שטוב לב משתה תמיד, נכון? אז צריך להבין גם מה אומר לנו אדר לכל השנה כולה, זה ברור, 100%, מסכים איתך 100%, בסדר גמור. אבל גם הלכתית, אני רוצה שנבין, הלכתית, עוד לא שתינו אפילו לחיים, עוד לא התחיל הדר, פה אנשים עוד עייפים, לא יודע, הלכת, כאילו חורף או משהו, אני לא יודע, הלכתית זה מעניין מאוד, הלכתית, צריך להבין את כל השיטה, את כל הדבר הזה, את כל המיילך הזה של חודש אדר, ממתי אנחנו משתכרים? מה העניין? מאיפה זה בא כל הדבר הזה? זה פורים, אין לכם נמי, זה ודאי, זה פורים וזה עניין. כל זה נכון. אתה רוצה, אז יש לנו כמה כלים, אולי לדון באדר כהקדמה לניסן, ואולי לדון באדר, אני רוצה אבל להבין את אדר כאדר. אדר כאדר.
אולי אב.
קודם כל בפשט זה אב, כי מדובר שם על תשעה באב, ומדובר שם על יכול להיות, אבל צריך להבין את זה, ברור שבחודש אב המנחם הוא אב, והכל זה מופיע. אבל, נו, אני חושב שניגון שמיל אולי יעזור לנו ככה לפתוח משהו לא הזה.
אני חושב שבאב, למרות שממחים אתכם,
זה
אחד
משני
הימים הטובים שהיו
לישראל, זה אב. נו. לכן אמרתי, הממעטין הוא רק בהתחלה. אחרי זה הכל מתהפך, התנועה מתהפכת, מה שאין כן באדר, סוף ימי אדר, אומרים הכי 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 שמחה, כי אם מרבים צריך להגיע לאט לאט ובאמת, באמת בסוף ימי אדר, שבעה הימים האחרונים של אדר היו ימי, שבעת ימי המילואים. אז משה רבנו חונך את הארון. אלה היו הימים הכי מופלאים שיש. אחרי זה היה הקמת המשכן, בראש חודש ניסן היה הקמת המשכן. הוא היה יום אדיר, אבל גם היה הטרגדיה, נדב ואביהו, הכל. ראש חודש ניסן. דווקא באדר, צריך להבין את החודש הזה, ללמוד אותו, אותו עוד מעט, אבל נו, איזה ניגון שככה, אולי יפתח פה את ה... קודם כל, לחיים? מה הדין? מתחילים לחיים? אתה מבין בלחיים, יותר מכולנו. לחיים קודם כל? אז קודם כל לחיים. שוי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, בורא פרי הגפן. לחיים, 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 לחיים ולברוך. לחיים, רב דוד! לחיים! תשתה, מותר, עד כוס, כוס וחצי, תהיה קשיר לעבודה. אוטוטו צריך אותך, כהן גדול. אתה הכנת את כל המסמכים? מוכן? אמרתי לך, אתה הולך למכרז. רגע, עכשיו מגיע פה לחיים אמיתי. לא הבנתי, אתם באתם עכשיו מלבון, שם נפגשתם עם המחותונים? לא הבנתי, אז הוא בא מלבון, אני שואל אותו איפה הוא אומר בלבון, והוא חוזר ואומר לי, ברוך השם, מה זה? זה לא קשור. ברוך השם, ברוך השם. של הכהנים יש. בלבון הייתה משמרת, אחד מהמשמרות. איילבו?
קוץ.
איילבו, משמרת איילבו, מה?
קוץ.
קוץ? מה זה קוץ? אני לא מבין שאתה אומר.
אחד
משמרת,
אחד קוץ.
אחד מה? הר,
קוץ.
אחד? ההר. כן? הר קוץ, אבל יש משמר איילבו.
איילבו.
מעניין, כן? שאלבון זה שם? ממש? נו, בעזרת השם! מה?
היה עם אליהו.
היה עם אליהו? מאליהו, שאתה יודע? מאליהו, רחמן, מאליהו. רב אליהו! איפה יקיר?
נחבא אל הכלים.
רבי סי, אז קודם כל, האירוסים. לאירוסין, איך שמות החתן והכלה?
שחר
ורחל. בעזרת השם, בעזרת השם, שיהיה בניין עדי עד, באהבה ואחווה ושלום וריאות, ושבעזרת השם יזכו כולם לזיווגיהם, בשמחה ובנחת. איפה יקיר? חיים לחיים לחיים. כבר שרים לך, שמח כסבא. וגם יש כויף, זה האימות שלך, אה? שמח, כיפה פילופלוי. שמח, בשעה טובה, בשעה טובה, בעזרת השם. אוי, תשמח, שמחך יצירך בגן עדן מקדם. איי 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 איי
אני מוסרים דש, כי אתם לא יכולים להגיע. איי 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 איי
כל השבוע שרתי אותו. שעמיל? נו? צריך... לעוד עוד צריך את שעמיל ואת מתכתחיל להריבה. נו, שעמיל! שעמיל, נו? מה יהיה איתכם? איי. רק את התחלה, תנו לי רק את ה... אנחנו נעשה את זה בלי זה. זה שמי. עכשיו נסגור את זה, ונתחיל את זה. רבי יסי, שמין חייבים, אתם מכירים את הסיפור של שמין, כבר דיברנו עליו, לא? דיברנו עליו. דיברנו עליו. נתחיל את הניגון ואחרי זה נגיד אותו. הנה נה 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 ימה מה ימה 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 הסיפור של שמין זה יהיה ההתחלה של מי שנכנס, אבל לפני כן הטוב והמיטיב. זה הטוב והמיטיב. מביאים לו יין שני, טוב, שמפן, יא. אלמא דאיתקסיא. זה היודקי. זה לא פשוט. נכון? נו, שמפן. פן זה, כל חוסיד מתחיל בפן, כותב פדיון נפש, פן, בדיוק, שם, שם, פן, יא, כלומר, באמת, זה ככה צריך להבין את זה, שם, פן זה פה נתמן, פה נמצא, פה, שם, פן, יא, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הטוב והמיטיב,
אמן.
לא, זה באמת אלמא דאיתקסיא, זה נגמר מיד גם.
איזה תיקון של פרשת
תרומה
שלכם.
מה?
זה תיקון של פרשת
תרומה. טוב, אז הניגון של שמיל, ואז נתחיל, רבותיי, ואז נתחיל. הניגון של שמיל, אנחנו ככה באנו מהחנוכת בית של ליאור, וכל השמחה, וברוך השם. הניגון של שמיל, סיפרנו אותו. הרבי לימד אותו ואמר ששמיל היה מפקד גדול, מנהיג של הקוזאקים. מכיר את הסיפור? מנהיג קווקזי, מנהיג קווקזי, מנהיג של הקוזאקים. והיה להם מקום שהוא היה ככה, הייתה מלחמה גדולה הרי בין הקוזאקים לרוסים.
עד היום.
כן, והקוזאקים היו פראים, היו אנשי חופש, אנשי חירות. ובסופו של דבר תמיד, תמיד, תמיד הוא ניצח. שמיל תמיד ניצח. שמיל תמיד ניצח, כי בסופו של דבר מי שבאמת מכיר את הנקיקים ואת הסלעים ואת הערים ואת החופש ואת ה... זה שמיל, זה לא הרוסים עם כל הכבדות שלהם. הדוב הרוסי הוא כבד, הוא מסורבל. ושמיל תמיד ידע... וכך שנים, דורות, השבט הזה ששמיל לנהיג אותו עד שפעם אחת הרוסים הצליחו לעשות איזה הסכם פוליטי. מכירים את התרגיל? הצליחו לעשות הסכם פוליטי, קידום, קוראים לזה קידום. הצליחו לעשות הסכם פוליטי עם שמיל, עם השבט של הקווקזים, ובהסכם הזה הם הצליחו להשתלט עליו לאט לאט והכניסו אותו לבית סוהר, והוא נכנס למין מבצר כאילו מדומיין, אבל זה הכל בית סוהר בעצם, ופתאום הוא קולט שהוא, כבר אסור לגמרי. ואז הוא מתחיל לשיר את הניגון של היציאה לחירות. שומעים? ואז הוא מתחיל לשיר את הניגון של... הוא חולם כל הזמן את היציאה. הוא לא פה. הוא כל הזמן חולם. הימי במה מה יבבוי, ימה מה ימי, וימה מה מה יהי, ימה מה 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 ימי. Yama ma yama wa yama ma yama wa yama ma ma hey yama ma ma yama ma ma ma. ולפני שנמשיך, הרבי היה אומר שבעצם הסיפור הזה הוא הסיפור שלנו. הנשמה יורדת מלמעלה, הנפש האלוקית יורדת, הנשמה יורדת מכיסא הכבוד, והיא יורדת הנה לעולם, והיא יורדת ירידה לצורך עלייה. וכל הזמן היא כמהה וכמהה 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 וכמהה. היא נמצאת במאסר שלה. הגוף זה המאסר של הנשמה. וכל עוד היא כמהה היא... ואז עושים לפעמים הסכמים פוליטיים כאלה ש... חצי חצי, אתה קצת, אני קצת, אני קצת, אתה קצת. ושם, מהמקום הזה, הנשמה ממשיכה לשיר, רק לא תמיד שומעים את הניגון שלה, היא ממשיכה כל הזמן לקמוה. היא כל הזמן כמהה כמו שמיל. זה ניגון מדהים. זה ניגון של הרבה. והיא כל הזמן כמהה לצאת לחירות. אנשים חושבים שהיא מבסוטית, יש שם מבצר גדול. יש לה הרמונות, סדרו לה בחירות, סדרו לה הכל, יש לה הכל מסודר. והיא בכלל רוצה לצאת, היא בכלל רוצה... ימה, מה, ימה, מה, ימה, מה, ימה, ימה, מה, מה, ra ra ram ra ra ram ra 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 hey ya 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 ma ma ya ma ya ma ra 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 hey ya ma 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 יותר למטה, היא יותר חולמת. תראי בום 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 היי אחד מהניגונים המופלאים של הרבי, ניגון סמין. טוב, נו. מי שניח, מה?
יש לי שאלה אחת לזה שמתחילים. אני מבין את השמחה בחודש אדר, אני לא מבין את הציווי לעצב או ממעטים בשמחה בחודש אב. אם זה חודש קשה ועושים דווקא, אז לעבוד שם את השמחה.
לא, אתה עונה לו על א' הוא באמת. אתה דיברת על אב. הוא נמצא על הדר. טוב, אין לכן עמי, אני חושב שמזה נתחיל, בעזרת השם. כן, גם בהרוויה, באמת באופן פנימי. כי באמת, מבחינה הלכתית, המושג של מרבים בשמחה לא בא לידי ביטוי בהלכה בחודש אדר יותר ממה שהוא בא לידי ביטוי בהלכה בכל חודש אחר. זה לא שחודש אדר נאסר בתחנון, או שבחודש אדר אסור להספיד. מותר בהספד, מוספר בתענית. עד רבה, אין לנו עוד יום שמחה אחד מכל ימי השמחה שמקדימה אותו תענית. חוץ מפורים. אף לא אחד מימי השמחה, יש בפסח תענית בחורות, אבל אף אחד מימי השמחה לא מתחיל מתענית בפועל. צריך לדעת שהתענית שאנחנו מתענים, דבר שאני לא רוצה להיכנס אליו, צריך לדבר עליו בנפרד, בשונה ממה שחושבים לרגע, היא לא התענית לזכר מה שאמרה אסתר למרדכי, סומו עליי שלושת ימים. סומו עליי, כן, זה מצווה, מצווה לחבות. אם לא קר, זה מצווה לחבות. או, וואו. תראה מה זה. אני מעריץ את המזגן הזה. אני מעריץ. כל פעם שמחבים אותו, כולם שמחים, שוכחים לו את כל הטוב שהוא עושה לפני, והוא ממשיך. כאילו לא... חנון אמר בלי סלוח. לא אכפת לה. אבל... זה, זה, תענית אסתר, בואו, בואו, אבשלום, בואו, בכבוד, בכבוד. אז תענית אסתר באמת, היא לא, זה אני מקווה שזוכרים, היא לא על הצום שאסתר אמרה צומו עליי שלושת ימים. בדיוק. כי הצום שאסתר אמרה צומו עליי שלושת ימים לא היה בכלל ביוד ג' אדר. זה היה בי"ד תתוו תזי ניסן. זה פשוט. כי הרי בי"ד אדר עומד המן הרשע, ב-14 לחודש הראשון, כתוב מפורש התאריכים, ומפיל פור לראות באיזה חודש כל העסק יתרחש. הפור נופל על החודש ה-12, ואנחנו מרוויחים פה נקודה אחת שצריך לתת עליה את הדעת כבר, את המן מעניין, בכבוד, את המן מעניין החודש, לא רק היום, את המן מעניין החודש דווקא, אנחנו עוסקים בחודש אדר, ופתוח סוגריים וסגור סוגריים נוספות, לא ימי פורים הם רק ימי משתה, אלא החודש נהפך להם מיגון, לשמחה ומעבר ליום טוב. כל החודש, במגילת אסתר מתואר החודש, היום זה ימי משתה ושמחה. אבל כל החודש הוא חודש שנהפך מיגון לשמחה. ואני חוזר אלינו, אז התענית אסתר שאנחנו עושים, היא בכלל יום קהל, יום קהילה. זאת אומרת, הייתה מלחמה, והמלחמה הזאת כתוב, נקהלו ועמוד על נפשם. ואחרי שנקהלו ועמוד על נפשם, תפילה גדולה, שהייתה לפני הסיום, לפני הפינאלה, לפני החיסול של קיני העמלקיות, שבאו לחסל את קיני ההתנגדות הקשים האחרונים, בסדר? והורגים בשושן הבירה ובכל מדינות המלך, טוב, את עשרת בני עמם וכולי, ביום י"ג אדר יש תענית. אז התענית היא לא התענית של הצום של תענית אסתר, אלא היא תענית של יום ניקלו. היא תענית של יום ניקלו, היא תענית מאוד מעניינת. דיברנו בה פעם בהרחבה, נדמה לי בשנה שעברה, עסקנו הרבה בתענית אסתר, אני לא חוזר לזה עכשיו. אבל חודש אדר כולו... זה נקודה מעניינת מאוד. אני אגיד לך במילה אחת רק את עניות דעתי, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, לדעתי זה נקרא תענית אסתר, כי אסתר הייתה היחידה בתענית הזאת, אסתר הייתה היחידה בתענית הזאת שבעצם ביום הקהילה לא התענתה, אבל זה לא לעכשיו. לא ניכנס לזה. נדבר על תענית אסתר פעם אחרת. נגיע על תענית אסתר בעזרת השם, נדבר על תענית אסתר. אני רוצה להתמקד בחודש שלו. בוא, לא עושה להיכנס תענית. בוא, אהרון.
לא, מה
השאלה אחרת? בוא נתחיל, אחרת אתה לא יהיה. בסדר? בוא נתחיל. אז מה באמת עניינה המיוחד של שמחת אדר, ומה עניינו של חודש אדר? חז"ל אומרים שכשהמן הפיל פור, ונפל לו הפור בחודש אדר, אז הוא שמח שמחה גדולה. מה, יש משהו שפועל?
כן, מקבלים אותות מהשמיים.
איזה אותות? חיזבאללה?
חיזוקים יומיים.
לא, כל פעם שלנו. מתחיל שלג באיזשהו מקום הזה, מקבלים אותות
כאלה. מה, פלאפונים?
כן.
להשמיד, להרוג ולאבד. מצווה, מצווה גדולה. מצווה גדולה, זה התפקיד המרכזי של הדבר הזה, הוא לא לאפשר להיות מרוכז. זה עניינו המרכזי של הדבר הזה. מי שלוקח רטלין ויש לו פלאפון בכיס, זה טובל ושרץ בידו. כל העניין שלך זה להיות לא מרוכז. כלומר, אתה עובד על להיות לא מרוכז, אבל אתה לוקח כדור כימי להיות מרוכז בין השעה 8-8-10. העניין הוא שתצליח להיות לא מרוכז, כי אם תהיה מרוכז אתה יכול לפספס את המניה האחרונה. אז יש עניין שתקבל כל שנייה מסר אם המשיח מחכה לך מתחת לגשר בפראג. יש מסר שישלחו לך, יש אס-אמס, אם תקבל אותו אז המשיח לא בא, המשיח לא מצלצל, ככתוב במקורות לחן אמרמי. אז כנראה הוא לא מצלצל כי הפלאפון שלי זה דור ישן, עשר חדש. אז הולכים מהר לקנות.
דור הולך ודור בא.
דור הולך, כן, ודור הולך. טוב, טוב, אז שמעון צודק, אז לחבות אם יש משהו דוק. אז בואו, אז לחזור אלינו, אז חז"ל אומרים שכשהמן הפיל פור ונפל הפור על חודש אדר, שמח שמחה גדולה. ולמה הייתה השמחה הגדולה? כי אמר, חודש שמת בו משה. ואז הוא שמח שמחה גדולה, ולא היה יודע שבאותו החודש שמת בו, באותו החודש נולד בו. ואני חושב שחז"ל התכוונו לברר את הבירור שאנחנו רוצים עכשיו בעוניינו לברר. חז"ל ניסו להבין מה נקודתו של החודש הזה. והם קבעו שנקודתו של החודש הזה מתבטאת במשה. ולא סתם במשה, אלא בהסתלקותו של משה. ולא סתם בהסתלקותו של משה, אלא בזה שהיום הזה הוא יום ההסתלקות ויום ההיוולדות. חז"ל לא מזלזלים בכוחו של המן. המן יודע לזהות היטב את הנקודה. המן יודע לזהות שאם הוא יצליח לחסל את הנקודה של משה, הוא יצליח לגעת בנקודה שהוא רוצה. מה הוא רוצה בחודש אדר? זה כתוב לנו בפירוש. הוא רוצה בחודש אדר להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד ושללם לבז. זה מה שהוא רוצה בחודש אדר. את הפור על זה הוא מפיל, את כל זה המגילה תורחת להגיד לנו עם תאריכים. מעט פעמים המקרא מגלה לנו את הכל באופן מתוארך. יש לנו הערכות, יש לנו בערך. אבל תאריכים מסודרים ממש, יש לנו מעט מאוד פעמים. אז במגילת אסתר יש לנו תאריכים מאוד מדויקים. והמון דברים, ב-23 בסיוון, ומה קורה בזה, ומה בכלל, כדאי לעבור על מגילת אסתר בנחת. אולי בפעמים הבאות קצת ניכנס למגילת אסתר, לפחות בפעם הקרובה. אבל בסוגיה שלנו זה מתוארך ממש. בי"ד בניסן מפיל המן הרשע פור, והפור הזה הוא כל כך עקרוני שעל שמו נקרא חג פורים. עכשיו, לא כל חג המקרא מסביר איך הוא נקרא ולמה הוא נקרא. אבל בפורים כתוב, על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. הפיל פור הוא הגורל לפני המלך. כלומר, כנראה לגורל הזה יש לא רק נקודה חשובה, אלא הנקודה שתהית, רק שתלמד אותה, תבין בכלל את כל עניין החג הזה. בסדר? לכאורה זה לגמרי, הרי הפיל פור הוא הגורל, שומע עידה, הפיל פור, עזוב שמה, הפיל פור הוא הגורל נבח, רחמון, נזרוק את זה, נו, שים, תעשה ככה בטבעת, טבעת, או! הפיל פור, חזר אחרי ככה, טבעת, טבעת, שלא ישר, טבעת, לגמרי, נו! זה בלי. הפיל פור, אתה לא יודע לבד בזה? חזק, לא יודע לעשות?
לא,
אז אולי אז יש ביטוח,
אתה קבל... אז ביומיים שלא יהיה את הביטוח, כבר אתה יודע איזה נזק.
איזה
פלאפון. רחמנות, הם מקבלים חילופים מיד כמו רכב?
כן.
השם יעזור לך. אז יפיל פור הוא הגורל, אז יפיל פור הוא הגורל, זה מהותי לכל העניין של הדר, מהותי לכל העניין, כלומר בלי זה לא תבין בכלל את כל סיפור הנס, לא תבין את כל סיפור החג, זה החג, החג הוא הגורל, החג הוא הגורל, זה עצם החג. לאט, לאט, אהרון, תני, מבטיח, בסדר? החג הוא הגורל, ובלי העניין הזה, לא נבין את העניין. מה שחזל מוסיפים, כשחזל בקדושתם מוסיפים תוספת שלא ידענו אותה, אז התוספת באה להבהיר לנו את מה שבעצם מקופל פה. כשחזל מלמדים אותנו שהסיפור על משה רבינו, זה תוספת שחזל לימדו, זה לא מופיע במגילה. ושכל העניין הוא שהסתלקותו של משה היא נקודת החידוש, את זה מוצא המן. את זה מוצא המן. אם הוא חיפש את זה דווקא, אז למה הוא לא הלך ליום שמת בו משה, למה הוא צריך לעשות את זה בגורל? אם הוא כזה למדן, הוא יודע שהעניין הוא מות משה, אז שהוא יודע הכל. אז שיעשה את זה בגורל. מה כל הוורט הזה? אז הוא מפיל פה, רואה שהגורל, שזה שמיים, מפיל את זה על מות משה, יודע שזה הנקודה שבה הוא יגמור את ישראל, ולא היה יודע שבאותו היום שמת משה באותו היום נולד. ואתה, וכאן הילד שואל, וכאן הבן שואל, אומרים בהגדה, לא הבנתי, אז באותו היום שמת באותו היום נולד, אז הוא מת או לא מת? זה באותו היום נולד. נולד וגם היה בר מצווה מסתבר. אבל אותו היום הוא מת. מה נפקא מינה? נניח שבאותו היום נולד, באותו היום מת, באותו היום התחתן, ובאותו היום נולד לו גם הבן הראשון וגם הבן השני. מה זה משנה? אבל באותו היום הוא מת. איתה זה גם נידה. צריך לתפוס את זה טוב.
ובכל
זאת, באמת, הרבה שם אמר, הפור הוא הגורל, אז המען
היה בפור, אבל
התורה
אומרת שזה גורל, יש תרגום לכל דבר,
כמו שאתה
אומר,
אתה יודע,
להסתלק.
אולי. תראו, הנקודה שאני חושב שצריך לתת אליה דדת, להיכנס אליה בהדר, תוך כל הנקודות. התחלתי מקודם עם משמיעים על הכליים לפני זמן, אבל נראה אם נגיע. מה יש בחודש אדר בתורה, שעוסקים בראש חודש, צריך להתעסק קצת בעניינו של החודש. אז בחודש אדר בתורה, חוץ מפטירת משה בזין אדר, בתורה עצמה אנחנו יודעים שבחודש אדר יש עוד משהו חשוב מאוד. דווקא בסוף אדר, שבעת ימי המילואים, מכף ג' אדר ועד ראש חודש ניסן, אלה שבעת ימי המילואים שבהם עוסקים בפרשה הבאה. לא בפרשת תרומה, אלא בפרשת תצווה. פרשת תצווה בחלק הראשון שלה, החלק הארוך, עוסקת בבגדי כהונה, בסדר? בגדי כהונה וכל ענייני הכהן, שמשה מלביש, מלמד, חונך את הכהונה, חונך את אהרון ואת בניו, ובחלק האחרון שלה, לפני שעוברים למזבח הקטורת, בחלק האחרון שלה עוברים לשבעת ימי המילואים. שבעת ימי המילואים אלה היו הימים, השבוע האחרון של אדר, שבהם משה רבינו בעצם משמש בכל תפקיד הכהן. ומשה מעביר את תפקיד הכהונה ממנו לאהרון ולבניו. זו נקודה מאוד מעניינת. זה מות משה, זה התפקיד של משה. ועוד נקודה חשובה. אתם יודעים שבפרשת תצווה, תרשו לי לעשות דילוג של שנייה אחת מתרומה לתצווה, או בתרומה, תרשו לי לעשות דילוג שנייה לתצווה. פרשת תצווה מתחילה בשני פסוקים. יש פה חומש רגע. היא מתחילה בשני פסוקים, לא חשוב, מי שיש לו חומש לפניו זה טוב, מי שלא, אני לא הולך לצטט הרבה עכשיו, אז לא צריך. פרשת תצווה מתחילה בשני פסוקים, היא מתחילה בפסוקים, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. ואתה תצווה, מי? מי? משה. מה זה? תשמעו, עוד מעט שלא נזכר שמו. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך מי? בני ישראל יקחו אליך אל מי? אל משה, אתה משה. ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. זאת אומרת, למי צריך לתת את השמן? למשה. באוהל מועד, מחוץ לפרוכת, אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. אז לא הבנתי, אז מה תפקידו של משה בדיוק? הוא מעביר שמנים? מתווך, כלומר, מסובך נורא ענייני השמן, אז הוא מרוויח תיווך. כלומר, ייקחו אליך שמן זית, זך, קטית, למאור, שמתם לב את זה פעם, דבר מאוד משונה. ייקחו אליך שמן זית, זך, קטית, למאור, להעלות נר תמיד, באוהל מועד, מחוץ לפרוכת, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר, לפני השם חוקת עולם לדורותם, מעד בני ישראל. אז העניין של התמידיות מערב עד בוקר מופיע בארון. מה לעשות עם זה, להדליק את הנרות, או לערוך את הנרות, זה עוד לא הדלקה בכלל, זה ההטבה. לערוך את הנרות מופיע לגבי אהרון. ואתה תצווה, לא ואתה תצווה את משה, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, קטית למאור, להעלות נר תמיד. חכו, רגע, עוד לא התחלנו בכלל. זה בכלל משונה שני הפסוקים האלה. שני הפסוקים האלה פותחים, הם המעבר בין תרומה לתצווה, והם בעצם בכלל לא קשורים לכאן. כי על מה מדובר בהם? על הטבה, על הדלקת המנורה. נכון? מדובר בהם על הדלקת המנורה, כלומר מדובר בהם לא על עשיית הכלים, אלא על השימוש, על הפונקציה. בכלל לא מדובר על זה בתרומה תצווה. בכל הפרשה בתרומה ובתצווה לא מדובר מה עושים בשולחן. רק ועשית השולחן. מה עושים בשולחן, לחם פנים, זה אחרי זה בספר ויקרא. איך מקדשים ידיים ורגליים בכיור, זה אחרי זה בכי תשא. אתם מבינים מה אני אומר? איך מדליקים את המנורה הזה בבעלותך? פה מאוד משונה, מה זה עושה פה בכלל? לא רק שזה משונה, אלא על שם זה נקראת כל הפרשה. כל הפרשה נקראת על שם שני פסוקים, שאגב בכלל לא קשורים להמשך. פסוק השלישי בפרשה, פרק כ"ח, פסוק א', הפסוק השלישי בפרשה מתחיל, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו. הדמיון היחיד הוא ואתה X את אהרון. אתה זה אתה ואתה את אהרון. אחרי זה, שנייה. מופיע בראשונים ומביא את זה בעל הטורים אצלנו. בעל הטורים מביא את זה בתחילת הפרשה בוועתה תצווה, בעל הטורים מאוד חשוב. מביא מידע ידוע, מידע חשוב מאוד, שיש פרשה אחת בכל התורה, משמות ועד דברים. מבחינה מסוימת זה גם נכון שמשמות ועד סוף וזאת הברכה, ששמו של משה לא מופיע. למה אמרתי מבחינה מסוימת עד סוף וזאת הברכה? כי יש כמה פרשות בדברים ששמו של משה לא מופיע. אבל מה שקוראים הילדים זה לא חוכמה. כי שמו של משה לא אמור להופיע, הוא הדובר. בספר דברים זה הכל דברי משה, אלה הדברים אשר דיבר משה. בסדר? אז לא צריך, שומע? אז לא צריך ששמו של משה יופיע כי הוא הדובר. אבל עד ספר דברים אין אף פרשה. ראשון בעל הטורים, אין עוד סדרה חוץ מ"ואתה תצווה" שאכן שמו של משה לא מופיע. רק בפרשת תצווה. הבעל הטורים אומר שממה זה נובע ששמו של משה לא מופיע? אומר הבעל הטורים, כי משה רבינו אמר בחטא העגל, ואתה אם תישא חטאתם, ואם אין, נחייני נא מספרך אשר כתבת. ואתה אם תישא חטאתם, ואם אין, נחייני נא מספרך אשר כתבת. כך מופיע. אז כיוון שקללת חכם אפילו על תנאי היא באה, קללת חכם באמת מתממשת, לא עלינו. כי אם הוא אומר דבר כזה, אז זה מתממש. אז לכן, במקום אחד בתורה, שמו של משה לא מופיע, וזה בפרשת תצווה. ודבר מעניין מאוד הוא שלעולם ולעולמי עולמים, פרשת תצווה היא תמיד מסביב לזין באדר, שהוא היום שעליו אנחנו מדברים כל הזמן. כלומר, יום הסתלקותו של משה, שהוא גם יום לידתו של משה, שאני עוד לא מבין את העניין, הוא גם היום שבשבוע שלא קוראים את הפרשה ששמו של משה לא מופיע. הרבי בשיחה הקדושה מדבר בסוגיה הזאת בעומק רב מאוד. הוא מנסה לנתח מה המשמעות הזאת ששמו של משה לא מופיע דווקא בפרשת תצווה. אנחנו ערב פרשת תרומה, אבל אני בורח לשנייה לפרשת תצווה, כי לדעתי לפי זה נבין את כל חודש אדר. אי אפשר להסתפק רק בזה שהוא לא מופיע בפרשת תצווה, כי אני יודע מה, יש למשל דעה יפה, אבל זה דרוש, זה דרוש יפה מאוד. משה רבינו אמר, מכני נא מספרך אשר כתבת בפרשת כי תישא, בחטא העגל. בחטא העגל, שומע לפנחס. משה רבינו, את מכני נא מספרך אשר כתבת אמר בחטא העגל. וזה בפרשת כי תישא. לכן מי כי תישא, ככה מופיע בדרשנים, מי כי תישא, כאילו חיכה הקדוש ברוך הוא מתי לא עלינו חייבים לעשות את הפעולה הזאת של למחות את שמו של משה. הוא אמר מכני נא. אז השם, הוא הצליח בתפילה והוא זכה, ועם ישראל הוא זכה בכל, אבל בכל זאת, אז מתי תהיה המציאות של מחיית שמו? וחיכו, חיכו, 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 עד שהגיעו לפרשה שלפני כי תישא. בסוף הסיבוב. ואז בפרשה תצווה, נו, אין ברירה, מוכרחים... נכון. טוב, זה מעניין מאוד. זה לא תמיד יוצא בזכור תצווה, אבל אצלנו השנה בהשגחה זה יוצא זכור וזה חשוב מאוד. אז הוא גילה ש... מה שאתה אומר על זכור הוא מאוד חשוב, כי מי שבעצם אוכל את זכרו של המלאק הוא משה. אבל לא בפועל. בפועל יהושע. משה בכוח. וכולם רואים שזה מכוחו של משה. עכשיו, כדי שלא נהיה מבולבלים, נבין את זה. הרבי טוען בצדק, שבצדק. הרבי טוען בהיגיון שאנחנו יכולים להבין אותו בקלות, שהרי לא יכול להיות שכל העניין שלא מוזכר שמו של משה בפרשת תצווה, לא קשור למהותה של פרשת תצווה. זה כנראה קשור למהות של מה שיש בפרשת תצווה. ואני אסתפק בפרשת תצווה רק בדבר אחד, ואז אני אגיע לאדם. המעניין בפרשת תצווה הוא שמצד אחד שמו של משה לא מופיע שם. מאידך, אין עוד פרשה בתורה שהמהות של משה מופיעה כמו בפרשת תצווה. למה אני קורא המהות? אתה. האתה. אתה תצווה. כלומר, ברור שמדובר אל משה. לא משה הוא הדובר, ולא כתוב הידבר השם אל השם משה. אתם יודעים מה ההבדל בין שם למהות? שם זה בסופו של דבר משהו שנועד ליכולת שלי לדבר עם הזולת. השם מבטא מהות, אבל הוא לא המהות. הוא ביטוי של מהות, אבל הוא שם. אני קורא לך בשם, אני קורא לך בשם. מספיק. המשפט הזה עצמו אומר, בסדר? שהשם נועד לזה שאני אוכל לקרוא. אני לא יכול לקרוא לך במהות. כי אם אני אעמוד פה עכשיו ואגיד אתה, אז אף אחד לא יודע למה אני מתכוון. נכון, ודאי. ודאי. יש מהות עצמותו. אז עכשיו, אז יש שם ויש מהות. יש שם ויש מהות. ובפרשת תצווה, הדבר העיקרי שמופיע זה מהותו של משה. בתוכן של הפרשה. ומה עוסקת הפרשה? משה לא יהיה כהן גדול. אבל משה מעביר את הכוח לאהרון. משה לא יערוך את הנרות. אבל משה, אני אפילו לא מבין את המושג, מעביר את הכוח... מעביר, יש לזה פלאפון, מעביר את הכוח לאהרון. כלומר, את השמן זית זך, את השמן זית זך קטית, צריך להביא למשה. מי שיערוך את הנרות, בפועל יהיה אהרון. משה לא ישמש אף פעם ככהן גדול. אבל בשבעת ימי המילואים, סלש, שזה חודש אדר, שם נמצא משה. ומכוחו של משה, אהרון באלף ניסן, בניגלה, באלף ניסן, מתחיל להופיע את הכהונה. מתחיל להופיע את המשכן. זה לא מסתירים את משה כדי, אלא אנחנו מיד נראה את זה, תנו לנו לאט. זה לא מסתירים את משה, עניינו של משה זה הסתרה, אבל שנייה, 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 זה חייבים פה עיון גדול. קודם בחנוכת בית אצל ליאור הצדיק הזכרנו נקודה מרתקת. איך אומר הבעל הטורים, למה שמו של משה לא מופיע בפרשת תצווה? בגלל שהוא אמר, מכני נא מספרך אשר כתבת. כשהוא אמר, מכני נא מספרך אשר כתבת, אז אנחנו מבינים שהוא, אנחנו מבינים שהוא נענש, והעונש שהוא נענש, הוא ששמו לא יופיע. וצריך להבין את זה בעומק אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. למה באמת משה רבינו אומר, מכני נא מספרך אשר כתבת? דבר מופלא, צריך להבין את זה לעומק, וזה מתחיל הכל. זו הנקודה היחידה שאני רוצה להזכיר מתצווה ומדברים שדיברנו מקודם, ואז לחזור לאדם. למה משה רבינו אומר מכני נא? הקדוש ברוך הוא אומר לו שעם ישראל חטא בעגל. המדובר הוא על קבוצה של חוטאים. חטא העגל הוא באמת דבר מזעזע, הוא דבר מחריד. קלה מזנה תחת חופתה. זה עבודה זרה. איך שלא תהפוך את המטבע הזה, זה הדבר הכי מחריד שיכול להיות בעולם. אם יש מישהו שמבחינת עניינו, מבחינת מה שאנחנו מבינים בו, מבחינת מה שאנחנו מדברים בו, אמור לצאת מכליו, אמור להאניש, אמור לצאת מגדרו על זה, זה משה. כי במה פגעו? בתורה. הרי את מה הוא שובר? את התורה. התורה הזאת, תורת השם הזאת נקראת על שם בשר ודם אחד, על שם משה, תורת משה. ולמה נקראת התורה על שמו? כי מסר נפשו עליה. כל עוד של התורה הזאת זה משה. כל עניינו של משה, כל מהותו של משה, כל נפשו של משה זה תורה. אם יש לאדם איזה עניין מיוחד, תאווה דיברנו מקודם, כל משה זה רק תורה. ומשה אומר, אם תישא חטאתם, ואם אין, מכני נא מספרך אשר כתבת. כאילו לא אני כתבתי בכלל. ספרך אשר כתבת, אומר רש"י, מכל התורה כולה. למה? רש"י אומר ביטוי מאוד מעניין, למה מספרך אשר כתבת מכל התורה כולה? אז אומר רש"י, כי אני לא רוצה שאם חס ושלום אתה לא מקבל את תפילתי, אני לא רוצה ששמי יופיע בתורה. שלא יגידו, לא ביקש רחמים עליהם. זה בכלל משונה. זה מה שמעניין אותך, מה יגידו אחרי זה, מה בעיתון? מה, שלא יגידו, לא ביקש רחמים עליהם. מה כתוב פה? למשה דיברנו מקודם, למשה יש שתי אהבות. לפעמים יש בני אדם, תמיד, יש לנו לפעמים ניגודי עניינים. אבל קשה לתפוס עד כמה. האהבה שאנחנו תמיד מתארים אותה, כל אחד שאנחנו נבקש ממנו, כל ילד בגן שמבקש ממנו לצייר את משה, הוא יצייר אותו עם מה? עם לוחות הברית. נכון? עם זקן, עם לוחות הברית, מעמד הר סיני, מתן תורה. נכון? הוא יצייר אותו תמיד איכשהו קשור לתורה. בצדק. הוא מיד יצייר אותו עם תורה. אין אדיר כאשם, אין ברוך כבן אמרם. ואין לומדיה כישראל. התורה, הוא מיד יצייר את משה עם התורה. זה ציור נכון. וזה ההתקשרות של משה ושל התורה. אבל יש עוד משהו שמשה קשור איתו. וההתקשרות של העוד משהו של משה איתו, היא התקשרות יותר גדולה. וזו ההתקשרות של משה עם כנסת ישראל. איך כתוב? וישלח ישראל מלאכים אל סיחון. חז"ל אומרים הרי כתוב וישלח משה מלאכים, אז למה כתוב וישלח ישראל? אומר רש"י במקום, במדבר כף א', אומר רש"י במקום, שישראל הוא משה ומשה הוא ישראל. ללמדך שהנשיא הוא הכל. רש"י במדבר כף א' כף א'. שישראל הוא משה ומשה הם ישראל. זה לא דבר שצריך ללמוד אותו שעות והשעה מאוחרת. אנחנו הקדוש ברוך הוא מעמיד את משה עכשיו בניגוד עניינים הכי מהותי שיש. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה אומר מכני נא מספרך אשר כתבת, ואני אומר מי אשר חטא לי אמחנו מספרי. כך מחייב ההיגיון. מי אשר חטא לי אמחנו מספרי. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אם אני צריך עכשיו להחליט האם תהיה תורה או שיהיה כלל ישראל, ההחלטה שלי ברורה. כנסת ישראל. נגיע לזה. ההחלטה שלי ברורה. כנסת ישראל. זה נכון שישראל והתורה זה אחד. גם התורה והקדוש ברוך הוא זה אחד. אבל הקדוש ברוך הוא זה הקדוש ברוך הוא, והתורה זה התורה. כשאני אומר שישראל והתורה הם אחד, אני אומר שאין בכלל תורה בלי ישראל ואין ישראל בלי תורה, אבל מה קודם למה? מה גורם לאינסופיות בעולם? מה גורם לזה שיש בעולם דבר כזה שנקרא אינסוף? ישראל. הקדוש ברוך הוא ברא את ישראל שקדמו לעולם בתור אין סוף בתוך הסוף. זה האין סופיות של העולם. זה בכלל מהות העולם. כל מהות העולם באה לידי ביטוי בישראל. לא מפני התורה. מפני שישראל הם האין סוף. לכן הם מקבלים את התורה. אבל כשהתורה ירדה לעולם, באו למכרז גם המלאכים. משה רבנו מסר את נפשו מול כל המלאכים, וגילה שרק הוא וישראל ראויים לתורה. אבל עכשיו כשבאה השאלה, זה גבל את הדילמה הזאת, כשבאה השאלה ואומרת, אלה שתי האופציות. עומד משה ואומר הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, שמה חס ושלום ייכתב בתורה שהיה אחרת ממה שאני ביקשתי, וילמדו לדורות שהתורה, העולם, מי שיהיה, מה שיהיה, לא משנה איך, המציאות, תהיה במציאות ידיעה כזאת, תהיה במציאות ידיעה כזאת, שלא היסוד של הכל הוא ישראל. ברגע שבקשתי תתקבל, ומשה רבנו ברור לו שהיא תתקבל, כי ברור לו שהקדוש ברוך הוא רק ממלכד אותו כדי שהוא יגלה את זה. אין לו בכלל ספק בשאלה הזאת. ברגע שבקשתי תתקבל, ויהיה כתוב בתורה שאני אמרתי, מכני נא מספרך אשר כתבת, תחזיקו טוב עכשיו. אז לא שידעו מה משה עשה, אלא שיבינו שמשה נתן את הכוח הזה לכל אחד ואחד מאיתנו למסור את נפשו על כנסת ישראל. את הכוח הזה של משה, משה העביר לנו. את זה ילמדו לדורי דורות. לא, 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 אני לא יכול, אני לא יכול. שנייה, רב ארון, מצווה, מצווה, מחילה. אנא, 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 סחת הטעם, אנא. אני, לא, אני יוצא כל הזמן, אני לא זוכר מה אני, אני לא זוכר איפה אני. אז את הכוח הזה, את הכוח הזה ילמדו, את הכוח הזה של מסירות נפש, של כנסת ישראל, ילמדו לדורי דורות, מכוח מה שמשה מוסר את נפשו על כלל ישראל. יש הרבה מסירויות נפש. אדם יכול למסור את חייו, יכול למסור את... שמשה מוסר את כל התקשרותו לתורה. שהוא מוסר את הדבר שהוא הכי הוא. בגלל שהוא רוצה שכנסת ישראל היא, כי הוא מוסר את נפשו עליי, על כל יהודי. עכשיו, על מי הוא מוסר את נפשו? זה חשוב מאוד. על מי הוא מוסר את נפשו? על קבוצת עובדי עבודה זרה. על חבורה של חוטאים בעגל. על האחרונים שבאחרונים, על הנידחים שבנידחים, על הכלום שבכלום כביכול. על מי הוא מוסר את נפשו? על אלה אלוהיך ישראל שבאו אמרו. אולי ערב רב. על מי הוא מוסר את נפשו? אם היה, עכשיו, תמיד אומרים ערבות, קשר, היית יכול למחות, זה נכון על אהרון, זה נכון על חור, זה נכון על בצלאל. משה היה היחיד שלא היה פה, הוא היה למעלה בהר. הרי אי אפשר להגיד שיש לו איכשהו קשר למה שהיה. מבחינת ניגלה, אי אפשר להגיד כלום. איזה קשר יש לו לזה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך רד כי שיחת עמך. לך רד, אומר רש"י, רד מגדולתך. בעצם זה שיש יהודי במיקרונזיה שחטא עכשיו, אתה ירדת. פה, אתה כאן, עכשיו, באמצע מנחה. אתה ירדת כי יש יהודי שחטא. רד מגדולתך. אומר משה רבינו, עכשיו עומדות שתי אופציות. האחת, שתצא תורה לעולם, שיהיה כתוב בעיקרון הבא, מי אשר חטא לי, ימחנו מספרי. זה האנטיתזה לכנסת ישראל שהיא אין סוף. אז מכן נינה מספריך אשר כתבת. שילמדו לדורי דורות. אני לא צריך להיות, אף אחד לא צריך להיות. הזכרתי היום, שאומרת אסתר למרדכי, צומו עליי שלושת ימים, לילה, לילה ויום. גם אני ונערותיי הצום, כן, זה יהודה לבניסן. יוצא ליל הסדר. שולח למרדכי לאסתר, אני מעריך את זה מאוד, אבל כבודה מבינה שאנחנו נעשה את זה בעוד שבוע, מחר ליל הסדר. הרי הגזרה היא לא על מחר. הגזרה היא על עוד 12 חודשים. היינו אח, הגזרה היא לא על מחר. לכן הוא אומר לה, אי אפשר, זה ליל הסדר מחר. וליל הסדר יש חיוב אכילה. זה הלילה היחיד שעוברים קרת אם לא אוכלים. קרת. קרת. סיפור, ליל הגדה, ליל פסח. שלחה לו. אתה הוא שקוראים אותו זקן שבישראל. אם אין ישראל, למה פסח? תגיד, אתם שומעים מה אומרים פה? אתם לא מבינים. אתם מבינים מה היא אומרת אסתר? אסתר אומרת למשה רבינו, למרדכי, מרדכי זה משה, זו אותה בחינה. זה מופיע כל הזמן. אסתר אומרת למרדכי היהודי, על מה אתה מדבר עכשיו? אתה מבין את המסר שאתה אמרת? אתה אמרת שתורה קודמת לישראל. אתה אמרת שמחר ליל הסדר. אין ליל הסדר. קם יהודי, קם עכשיו המן הרשע לעבדי. קם המן הרשע, ואמר שהוא הפיל פור, ויש לפור הזה כוח גדול, עם שורש מימי גדול. והוא אומר כך, כיוון שיהודים חוטאים, כיוון שיהודים נמצאים במצב כל כך נמוך, כיוון שישנו עם אחד מפוזר או מפורט, חז"ל אומרים ישנו אותו שאומרים עליו אחד, כיוון שהמצב הוא כל כך קשה, ממילא יש מצב של פתרון סופי, יש מצב של להשמיד את היהודים. אתה אומר, אבל יש ליל הסדר. יש חיוב כרת. אם אין כנסת ישראל, אין תורה. כל המציאות של תורה קיימת בעולם כי יש כנסת ישראל. כי נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. כי יש מציאות של אין סוף בתוך בשר ודם. זה לא שייך עכשיו למצוות שלי. זה שייך לגוף שלי. לגוף שלי. בפורים המצווה היא סעודה. בפורים המצווה היא משלוח מנות, אוכל. בפורים המצווה היא לדעת מה זה בפנימיות יהודי. מה זה אין סוף. בחוץ אתה רואה אותו כך, ובפנימיות זה הכל אין סוף. אתם יודעים מה זה חודש אדר? תחפושות. פורים. אתם יודעים למה מרבים בשמחה? כי שמחה זה בכלל אלמא דאיתקסיה, זה לא באלמא דאיתגליה. בעולם הזה אין שמחה, זה הכל בלוף. אין שמחה. אתם יודעים למה אדם שמח? אם הוא שמח באמת, כי הוא מצליח להנציח את האין סוף על הסוף. זאת שמחה. שהוא מצליח להנציח את האינסופי, הוא בשמחה. למה עכשיו אמוץ וציפי שמחים? כי הם מתחברים לאינסוף עכשיו. זאת שמחה אדירה. מתי משתלבת בזה תוגה במקרים לא עלינו? שפתאום אתה חושב, אוי, אבל הסוף גמר את האינסוף. מבחינת הניגלה אתה צודק, הסוף גמר את האינסוף. הוא חולה. לא עלינו, הוא מת. אבל מבחינת האלמא דאיתקסיא, מבחינת האמת, מבחינת האמת, 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 אתה בכלל לא מבין, מבחינת האמת, השמחה מכוסה. היא מכוסה כי היא עליונה, היא פנימית, פנימית, פנימית. השמחה היא האין סוף. לכן פה למעלה, למטה בניגלה, אתה לא רואה את זה. אשרי הגבר אשר תייסרנו יא. אשרי הגבר אשר תייסרנו, אשרי, תייסרנו, איסורים של שמחה כתוב שם, אשרי הגבר אשר תייסרנו יוד קי, יוד קי באותיות יוד קי וו קי, זה הלמעלה, זה האלמא דאיתקסיא, זה לא איך שזה נמשך פה. שמחה היא לא מצד האלמא דאיתגליה, אין מצד האלמא דאיתגליה שמחה, אתם יודעים למה? שמיל, כי הנשמה ירדה לכלא. אז מה אתה שמח? למה יש שמחה? זה חוזר לאופנוע שלך מההתחלה, ברק. למה יש שמחה? כי למה הנשמה ירדה לכלא? כי נתאווה הקודש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתוניים. זה התאווה של הקודש ברוך הוא. זאת אומרת שהקודש ברוך הוא ברא אותי בעולם כזה, שאני יכול להתאוות, להעלות את התחתוניים למעלה ולגלות שאין סוף גם באחי למטה. לגלות שיש אור גם באחי חושך. לגלות שיש אור גם באחי תחתון. זה מה שנתאווה הקודש ברוך. אתם יודעים למה הוא התאווה? כי אי אפשר להסביר את זה בהיגיון בכלל, זה תאוות. על פי היגיון אי אפשר להבין את זה. בהיגיון יש טרגדיה, שמחים או עצובים? עצובים. אבל בעומק צריך לא רק לא להיות עצוב, אלא צריך לשמוח. כי אין דבר רע יורד מלמעלה, והקודש ברוך הוא מהפך את הכל, מהפך, כי פשוט הוא מהפך, מהפך את הכל, מהפך את הכל. יש את שמו של משה. שמו של משה זה תורה. מהותו של משה זה כנסת ישראל. שמו של משה זה ההתגלות שלו. איך הוא מתגלה? הוא מתגלה בתורה. אתם יודעים מה קורה בפרשת תצווה? שמו לא מופיע, מהותו מופיע. אהרון יכול לערוך נרות באוהל מועד מחוץ לפרוכת. אתם יודעים מה זה נרות? אומר האדמור הזקן. נרות זה כלים שכבר מוכשרים לקבל אור. רק צריך לערוך אותם. משה, אליו מביאים שמן זית, גם למי שהוא לא כלי ולא נראה שיש בו אור, ואין לו כלי ואין פייה ואין שמן ואין איך להדליק ואין אפשרות להדליק ואי אפשר לערוך את זה, ואין שום כלי פה. אין דבר כזה. את הכוח לערוך את הנרות מקבל אהרון ממשה. משה מקבל, אהרון מקבל את הכוח להיות כהן גדול ולברך את עמו ישראל באהבה ולהיות אוהב שלום ורודף שלום. אבל אתם יודעים מאיפה הוא מקבל את הכוח הזה? ממשה. הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלוהים. חודש ניסן זה החודש שבו נגאלים. זה החודש שבו הגאולה מגיעה לידי ביטוי בפועל ממש, בהתממשות. אז יוצאים ממצרים. אז מקימים את המשכן. אז מופיעה בפועל מציאות של גאולה. אז מופיעה יציאה. זה חודש ניסן. היציאה מופיעה אז. היציאה מופיעה, אז קם אהרון הכהן ומקים את משה מקים את המשכן ואהרון מתחיל לעבוד בו. באלף בניסן מוקם המשכן, ומאותו רגע לא יכול משה לבוא. אהרון מופיע את הכל. זה בניסן. אבל שבעת ימי המילואים זה אדר. אתם יודעים מה קרה כשמשה מת? כשמשה מת, אז המוישה הזה פה אצלי נולד. ואת זה לא היה יודע אמן.
חליף הכפול.
אמן לא הבין, בדיוק, אמן לא הבין שכשמשה מת, בחינת משה נולדה בעם הזה. כל עוד משה היה, איך כתוב? פני משה כפני חמה. כל עוד השמש זורחת, לא רואים את הלבנה. אי אפשר לראות אותה. זה דבר עצום, אבל יש לזה רק בעיה אחת. שבסדקים בלילה זה לא מאיר. צריך ירח. בשביל שהירח יופיע, צריך שמשה ייעלם. וכשמשה הנגלי נעלם, משה הנסתר נולד. את זה המן לא היה יודע. המן ידע בדיוק מה הנקודה, כי המן באדר נוגע בנקודת הנקודות, סוף סוף בן אדם רציני, מח שמו קליפת המלך, סוף סוף אחד מדבר לעניין. לא פוליטיקות, אם תוציאו אותי היום, תתפללו, אז אנשים, הגברים, כולל הימין, השמאל, אשכנזים, בלי הספרד, עזוב שטויות, זה הכל מייס הלך. זה בו במייסס. לא כל הדברים האלה פוליטיקות כאלה. המן בא ואומר, רבותיי, אין פתרון לעולם חוץ מבדבר אחד. תינוק יהודי לא יהיה בעולם. ציפורן יהודית לא תהיה בעולם. זה רצון היצר הרע, זה רצון הסתרה הרע. נדבר בשכל עכשיו, ודאי. תינוק, צאצא, משהו, כלום. אין. אין, זה לא יהיה. איך אפשר? הוא יודע מה הכוח של כנסת ישראל. הוא מוצא את החודש שהכל בהתקסיה. אתם יודעים מה מזלו של חודש אדר? דגים. זה בים. הדגים זה באיתקסיה. זה לא באיתגליה. חודש אדר זה חודש עם כוחות גדולים, אבל הכל באיתקסיה. בניגלה? אתם יודעים מה פירוש מרבים בשמחה? קשה להגיד את זה. מרבים בשמחה זה מגיעים לשיא השמחה. שיא השמחה זה להבין שהשמחה קיימת גם במברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. מה זה שיא המהירות? שזה יותר מהיר. אז מה זה שיא השמחה? שאני שותה עוד כוס. מה זה שיא השמחה? שאני שמח עוד יותר כשנותנים לי נשיקה. מה זה שיא השמחה? שאני מצליח עוד יותר כי זכיתי בלוטו. זה שיא השמחה. או ששיא השמחה זה שבתוך המציאות הכי חשוכה מתברר שאין בעולם שום דבר חוץ משמחה. אתם יודעים מה קורה כשיש שמחה? או נגיד אחרת. אתם יודעים איפה יש שמחה? או נגיד אחרת. אתם יודעים איפה אין שמחה? כשאין קודש ברוך הוא אין שמחה. אני אומר דבר חריף מאוד. אבל אני יכול לקיים את כל התורה? אתה יכול לקיים את כל התורה בלי הקודש ברוך הוא. מה בעיה? כתוב עוז וחדווה במקומו. אומר האדמור הזקן, זאת אומרת שאם אין פה עוז וחדווה, זה לא מקומו. זה מקום של מישהו אחר, זה מקום הסתרח. עוד מעט נגיע גם לזה צדיק. עוז וחדווה במקומו פירושו שרק אם אתה קולט שזה מקומו, משם יש לך כוח לשמחה. כי אם הכוח שלך לשמחה בא מאיזושהי פשרה פוליטית, שם היא. זה לא שמחה. זה נחמד מאוד, אבל זה לא קשור לשמחה. זה רוגע. זה פוליטיקלי קורקט. זה הגיוני. זה כדאי. נגמור את הקדנציה. זה יהיה נחמד. זה בסדר. זה נעבור אותה. שמחה פירושו שיש אין סוף מנצח את הסוף. זה שמחה. אם אתה נמצא בהנחה של אלוקות, אבל 100%, אז יש שמחה של 100%. לכן הרמ"א מתחיל שיוויתי השם לנגדי תמיד. מי שאצלו שיוויתי השם לנגדי תמיד, מסיים בהלכות פורים בטוב לב משתה תמיד. הרי האדם המודרני לא יכול להבין את המילים משתה תמיד. זה תרתי דסתרי. אדם שותה עד שזה פג. אין משתה תמיד. אין דבר כזה. הוא איכשהו יכול להבין, לא כי הוא באמת יכול להבין, הוא עושה את עצמו. הוא איכשהו אומר, אני מבין את הרעיון ששיוויתי השם לנגדי תמיד. מבין את הרעיון. כי הוא עושה עם השכל ככה, הוא מקמת במצח, תקמתים. אז הוא מבין ששיוויתי השם לנגדי תמיד. זאת אומרת, הוא יכול להבין מצד היראה שהאין סוף הוא תמידי. הוא יכול להבין פה. בסדר. אתה תופס, מה אני מדבר איתך עכשיו? אם הקודש ברוך הוא, אתה משווה אותו בעיניך תמיד, משמע שאתה חייב להיות טוב לב משתה תמיד, כי כל הזמן הקודש ברוך הוא נמצא. אז גם הרע הוא עבודת השם שלך. הרע הנגלה הוא טוב נסתר. זה על מדי חסיה. זה מזל דגים. זה חודש אדר. זה מהות משה. זה יום ההסתלקות. זה כל החודש. עוד מעט. זה עניינו של כל החודש. אחרי זה. זה מהות משה בכלל. אתם יודעים מה זה מהות משה? מהות משה זה שאתה לא יודע בכלל את קבורתו. אתה לא יכול לגעת, אתה לא יכול להגיע לשם. למה לא? יש מקיפים של קבר הצדיקים, אומן אומן ראש השנה, למה לא יהיה משה קצת? מה יש? מה בעיה? הפגישה שלך האמיתית היא דרך המהות. אין לך בכלל מה להתקרן, אין לך מה לגעת. לא שייך בכלל. כל הדברים שיש לך שייכים לנגלה. מה זה? זה יפגע בכל. זה יפגע לחלוטין, זה יפגע לגמרי, 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 לגמרי. התורה הקדושה מסתיימת בזה שלא ידע איש את קבורתו. לא שייך בכלל. הפגישה שלי ושלך היא דרך מהות משה. בגלל מהות משה אנחנו פה בכלל, כי אחרת הקדוש ברוך הוא היה אומר בעגל להשמיד. מהות משה. שאת זה תופס המן, הוא אומר, או, זו הנקודה, את זה אני רוצה לחסל. חז"ל אומרים, מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. אתם לא תופסים את העומק? בבני ברק זה רבי עקיבא. בבני ברק זה היו מסובים בבני ברק. בבני ברק זה תורה שבעל פה. בבני ברק זה כשיש גלות. מתי יש בני ברק? בני ברק יש כשיוצאים החכמים מירושלים בגלל החורבן ויוצאים לספר ביציאת מצרים כל אותה הלילה בבני ברק. אמרתי לכם פעם שזה נקרא בני ברק. כי מספרים, מספרים זה לשון ספיר. בלילה, בלילה החשוך, בלילה החשוך מגיעים לברקים. בני ברק, אלה התלמידים שעמדו בחוץ ושאלו רבותינו, מה יהיה? והם אמרו להם, מעכשיו כל לילה מספרים ביציאת מצרים. מספרים לשון ספיר, אומרים רבותינו. מזכרים, 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 מבריקים את האבן עד שהיא תהיה בני ברק. מבני בניו של המן למדו ולימדו תורה בבני ברק. כי הם הבינו מהסבא שלהם במהות שלו. מהסבא שלהם, מהסיטרא אחרא, מהקליפת עמלק במהות הפנימית שלה, הם הבינו מהמהות איך אפשר לעשות בני ברק, איך אפשר להאיר את העולם הזה בלילה. לכן המלחמה עם המלאק יכולה להתנהל רק כאשר משה מרים את ידיו ומוריד את ידיו. כי המלאק הוא היחיד שתופס את העניין בהתקסיה. הוא לא מתעסק בנגלה. הוא תופס אותו בהתקסיה. מי זה בכלל המלאק הזה? זה מחבואים. אתם יודעים מה זה המלאק? זה מחבואים. שיחקתם מחבואים כשהייתם ילדים? המלאק זה מחבואים. הוא תופס אותנו תמיד במחבואים. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. תמיד מחבואים עם המלאק. אין לו בכלל מקום דרך אגב. פעם הוא ברפידים, אצל שאול הוא בגלבוע, כנעני מלך ערד, פתאום הוא עובר לטהרן. הוא כל פעם במקום אחר, הדעש הזה. הוא כל פעם מסתובב במקום אחר, אין לו מקום. אין לו מקום. אין לו שום מקום, עניינו הוא, עניינו של המלאק, זה ש... עניינו של המלאק זה ש... ש... שהוא בהתקסיה, הוא במחבואים. הוא מחפש את הנקודה הפנימית לחסל את ישראל. זה לא מלחמה פיזית, גיאוגרפית. אתם מבינים? זה לא מלחמה שאתה יכול להילחם במשהו ממשי. זה בעצם העניין. לכן מול המלאק יכול לעמוד רק משה. אין אפשרות אחרת. רק משה יכול לעמוד מול המלאק. לכן החודש הזה... עניינו, כל עניינו של החודש הזה כולו, כל החודש, כל החודש כולו הוא, 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 הוא חודש שמרבים בו בשמחה, במובן שמגיעים מתוכו להבנת ההתאפחה של השמחה. מרבים בו בשמחה. מי שנכנס אב, את מה שמרבים מאדר, אגב לא כתוב שבניסן מפסיקים ובאייר מפסיקים, הפוך, לא מבינים שם את הפשט, לאן יודעתי. זה לא דרשה חסידית, זה פשט. מי שנכנס אדר ואילך מרבים בשמחה. ומכוח השמחה הזאת מגיעים לפסח. וממשיכים עם השמחה בניסן. ואז כשמגיעים לאב, יש תשעה באב. רגע אחד, שנייה. ואז יש תשעה באב, לא, מיד תבין למה לא. יש תשעה באב. וכדי להיכנס לתשעה באב חייבים למעט בשמחה. חייבים למעט בשמחה.
מצב הנגלה אז, של חורבן.
בדיוק, כי יש מצב נגלה של חורבן וצריך להתאבל.
אחרת
אתה חי במקום אחר, אתה לא מתאבל על מת. אתה לא מתאבל כי אתה נמצא בהתקסיה. אז אתם בדמיונות? אז עכשיו צריך למעט, אז ממעטים, ואחרי שממעטים עד י' באב, מביאים אותנו לט"ו באב ומחזירים אותנו לתנועה הקודמת. אבל ההשפעה הזאת של הנגלות שהייתה בתשעה באב, מחייבת עוד פעם לתחנה הדלק של שוב מי של מי של. זה ברור לי שזה הפשט. רש"י אומר, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. אז כל הדרשנים עוסקים במה פתאום פורים ופסח. אני יודע, תהיו מתכוון לדבר פשוט. ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח, אצטרה, אצטרה. מפורים הכל מתחיל. רק מפורים אפשר להתחיל את הכל. רק מההתהפכה הזה אפשר להתחיל את הכל. רק מהמסירות נפש על כנסת ישראל, רק מההבנה שהאין סוף הוא הכל. משם הכל. אלא מה? אז אתה לא חי בעולם, אז אין שום משמעות למה שכאן. אז אין משמעות למוגבל, אין משמעות לסוף. מצוין. לא צריך להתאבל. מה נפקא מינה? מי שנכנס אב, באים לעזור לך, ממעטים בשמחה. מה? ממעטים במסע ומתן, ממעטים בחתנות, לא לגמרי. כתוב ממעטים. זה לא משפיע על כל החודש, זה לא פורץ גדרות, בהגדרה בהלכה. מה זה המרבין בשמחה של הדר? שותים, חייבים יש לפסום מבפוריה. איזה גם זה לפסום מבפוריה? זה נגד ההלכה, מה זה לפסום מבפוריה? ואם אתה תזיק את חברך, בפורים אין דבר. מה אין דבר? מה זה הדבר הזה? מה זה יום מחוץ לשנה? אין שולחן ערוך? מה הולך פה? נשים לא אוהבות את היום הזה שאנחנו משתוללים. בצדק. מה קורה? מה השתולל זה הדבר הזה בכלל? מאיפה זה בא ההמצאה הזאת? זה משוגעים. מי המציא את זה? זה עולם, זה עולמי, זה עולם, לא, מי שלא מבין את זה לא מבין כלום, לא מבין מה אנחנו מדברים בכלל. לא מבין כלום. כל העולם מתחיל מההבנה שבניגלה, ברור שאתה לא יכול להגיע לעד אלו ידע. בניגלה אי אפשר להגיע לשמחה. המצווה של חייו אדם לעבוד את השם בשמחה היא כל השנה כולה. באדר זה כדגים. באדר זה באלמא דאיטקסיא, באדר זה בתוך הים. באדר זה ביבשה בתוך הים בכלל. אתה לא פה בכלל. מי שנכנס אב, מחזירים אותי, זה חסד גדול שמחזירים אותי למציאות. מחזירים אותי למציאות, ואומרים לי, ידידי, תרגע, בית המקדש חרב. שוב, תחזור הנה. בית המקדש חרב. וכשאתה מבין את זה, אתה תופס את זה שצריך נחמה. ומנחם אב. וכולי וכולי. אבל זה לא דרשנות שמי שנכנס אדם מרבים בשמחה ולא כתוב מתי מפסיקים. זה רש"י. ימי ניסים, פורים ופסח. זה לא דרשה, זה הפשט. ולכן כתוב לדעתי, כשם שמי שנכנס אב ממעטים, כך מי שנכנס אדם מרבים. כי כשם שמי שנכנס אב ממעטים, פירושו, כשם שמי שנכנס אב, דהיינו, הרי לא אותו דבר. השמחה של אדר, כמו שהוכחנו עכשיו הלכתית, פורצת גדרות. ההמעטה לא פורצת גדרות, היא לא מגיעה לעצבות. כתוב שמי שצריך לארס, מתארס גם בתשעה באב. המעטה היא המעטה, לפי לשונה ההלכתית, המעטה, ככה מופיע מיד בהלכה. זה המעטה, זה לא ביטול גמור. חס ושלום. זה לא ביטול גמור. אשכנזים מקפידים מי שנכנס אב גם בבשר ויין. ספרדים רק שבוע שחל בו. תימנים רק בחלל ביום עצמו. לא מכירים את זה. מי שנכנס אב יש עניין של המעטה. ההמעטה היא תהליך חינוכי. וכשם שמי שנכנס אב ממעטין, כלומר, ולמה ממעטין? כדי לתפוס את חורבן הבית. אז מי שמבין את עומק העניין של החורבן, מבין שמכוח זה מי שנכנס אדר מרבין. חורבן הבית הוא לא תנועה הפוכה. שמחה אמיתית, המושג מרבים בשמחה, פירושו שמברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. הנעלבים ואינם עולבים, השומעים חרפתם ואינם משיבים, העושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר. ואהביו כצאת השמש בגבורתו. מה זה ואהביו כצאת השמש בגבורתו? אדם לא יכול לראות את השמש יוצאת. הוא יישרף. אבל מי שהגיע למקום שהוא שמח בייסורים, הוא כבר נמצא למעלה מהשמש. אז הוא יכול לראות את השמש בגבורתו. כי הוא לא כפוף לצמצומים שהוא צריך, הוא למעלה מהזמן בכלל, הוא לא מושפע מזה. זה היסוד.
דווקא אב בקטע של הסיבוב השלם, זאת אומרת, כבר לא שאמרת שמשה רבינו
בעצם העביר את בנת המנוע ודרכו אהרון מתקיים. בדיוק. עלייה, 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 אב.
התחדשות של כל התהליך.
אז עוד הפעם חזרים, עד לאב. בדיוק, ואתם יודעים מה קורה כשנכנס אב? נו, מה קורה כשנכנס אב? מי שנכנס אדם מרבים בשמחה, אני הולך להגיד דבר משונה מאוד. למה? כי זה מות אהרון, מות משה ולידת משה. מות משה ולידת מוישה. מוישה לך. ומי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כי זה מות אהרון. בראש חודש אב מת אהרון. זה היורצייט היחיד שיש בתורה. אני נותן מיד שנייה. כי זה מות אהרון. אז מה קורה כשמת אהרון? אז בניגלה יש פחות מי שעושה שלום בין אדם לחברו. בניגלה אין ענני כבוד. בניגלה, מה קרה אגב כשענני הכבוד הסתלקו? נו, מה קרה? המלאק הגיע. וישמע הכנעני, ואיך קרה? זה טלפלור. כשענני הכבוד הסתלקו, הנבלה של חודש אדר יכול לתתורם. מה שמועה שמע? שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני הכבוד. וישראל לא מבינים את זה. אז הוא בא. המלאק תמיד, מתי המלאק בא? אמרנו את זה יותר מפעם. מתי המלאק בא? המלאק לא בא בגלל שאני פגעתי לו בטריטוריה. אין לו טריטוריה. המלאק לא בא כי יש לנו ויכוח גיאוגרפי. אין לנו שום ויכוח גיאוגרפי. המלאק הוא לא פרסי, והוא לא מהגלבוע, והוא לא מרפידים, והוא לא מצרי, והוא לא אשכנזי, והוא לא... הוא המלאק. הוא ראשית גויים. כמו בראשית. אז מתי הוא בא? אתם יודעים מתי הוא בא? שמו טוב.
רגע לפני עשית.
הוא בא כל פעם כשעם ישראל והמקדש הולכים להיפגש. כל פעם שהולכת להיות פגישה, דייט, בין עם ישראל והשראת הקדושה, כלומר כל פעם כשהנתאבה להשרות שריעי התחתונים הולך להתממש, הוא מגיע. אז הוא מגיע לקרר. כל פעם כשהתאווה הזאת הולכת לקראת מימוש, הוא מגיע. פעם ראשונה גמרנו לשיר מקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. כל שירת הים זה הלקים בית מקדש. כל שירת הים, מכון לשבטך פעלת, מקדש השם, זה אליוון והוא, אבנה לו נווה. כל שירת הים. לפי אונקלוס, כל השירה מההתחלה זה בכלל לבית המקדש. ואבנה לבי מקדשה. כל השירה זה אנחנו הולכים להיכנס לארץ לבנות מקדש. המלאק שומע את הניגון, והחיישנים מתחילים לפעול. זה תפלצת עם חיישנים, שכשהוא מריח את החיבור של אין סוף ישראל ומקדש ושכנתי בתוכם, הוא הגיע. זה אחיר, הצהרת כורש. מה זה פורים? היסטוריה. הצהרת כורש. כורש אומר, תלכו לבנות בירושלים. עשרת בני המן, יש להם תפקיד אחד, כתוב מפורש, רש"י בספר עזרא. התפקיד שלהם הוא לעצור, כורש הוא סבא של אחשוורוש, או אבא. אחשוורוש הוא נכד. היינו אח, אז אמרתי, הוא או סבא או אבא. אז אם הוא סבא לפי הגמרא, אם הוא סבא, אז הצרה הולכת ותופסת תאוצה, אחשוורוש ממשיך עם זה. המן הוא זה שבא להפריע. ושולח את עשרת בני המן, ועשרת בני המן כתוב בימי אחשוורוש, כתבו סתנה על יושבי יהודה וירושלים, עזרא. רש"י, אלה עשרת בני המן, שתפקידם היה אחד, להפסיק את הבנייה בירושלים, ולא לתת לבנייה הזאת להתאפשר, כדי שלא ייבנה המקדש. מוגדר לגמרי. זה גבל. פשוט. מה זה עושה בגלבוע אצל שאול? פשוט. הגיע מלך, ומה תפקידו של המלך? פעם ראשונה בעם ישראל יש מלך, מה תפקידו? לבנות בית מקדש. עכשיו, הוא צריך להחיד לראש של המלך, לבנות בית מקדש. וזהו, בגאולה הגיע. חיישנים הגיעו, הוא קולט את העניין, לא כאן זה חיישן. הוא קולט את החיבור, את המתאווה מתאווה, ואז הוא נכנס. חיידק טורף כזה, שמגיע בדיוק בנקודת. חיידק טורף שמגיע בדיוק לנקודת הנשימה. זה המלאק. הצילני. זה נקודת המלאק, לא תופסים את זה בכלל. זאת נקודת המלאק. כן ספק, לא ספק. נקודת המלאק זה הנקודה שמגיעה בול. אין לה מקום, אין לה זמן, היא באלמה דאיתקסיה, ומי שמזלזל בה ולא מבין את עוצמתה, ולא תופס שזה האויב האמיתי, לא ינצל מקליפת המן המלאק. לא ינצל, אני נותן, שנייה. הוא לא ינצל מקליפת המן המלאק, כי קליפת המן המלאק זה קליפה שאתה בכלל לא מרגיש אותה, אתה יכול להיות בריא, אתה יכול לצאת מהכל, אני מכיר את זה היום. אתה יכול לצאת מהכל ואז החיידק מגיע. הוא מגיע דווקא לפעמים בשיא הבריאות, אתה יכול להיות 500 קילו. ואז הוא מגיע ואתה צריך לרדוף אחריו, הוא מגיע כשהוא מריח שהעסק מסתדר. כשהוא מריח, זה סוג הקליפה. וכשהוא מריח את החיבור, אין השם שלם כתוב ואין הכיסא שלם עד שימחה זרעו של המלאק. שנאמר כי יד על כס, יא. מלחמה להשם בעמלק מדור דו. אז כתוב יוד קי במקום יוד קי וו קי. איפה כתוב הוו ה? אתם יודעים? איפה אתם יודעים? נו? אתם יודעים איפה? איבה למושב לו, כי בחר השם ציון איבה, כי יעקב בחר, איך הפסוק כולו? נו? כי יעקב בחר, לא, איבה למושב לו, כי יעקב בחר לו יא. מה מופיע לפני? נו? נו, לא גוגל, לא פסוקי זמרה. איבה למושב לא. איבה למושב... כי בחר השם ציון. כי בחר השם ציון, איבה למושב לא, כי יעקב בחר לו יא. בדיוק. כי בחר השם ציון, איבה למושב לא, כי יעקב בחר לו יא, ישראל וכו'. איבה למושב לא, שם הוו ה' מופיע בפרשנים. אתם יודעים מה זה היוד קי וו קי? זה התאווה של הקדוש ברוך הוא, איבה. תאיבה. הוא מתאווה שתהיה לו דירה בתחתונים. אנחנו מתאווים, והתפקיד של החיידק הטורף זה להפריע לתאווה ולהכריד בתוכנו ספקות. להפסיק, לבוא עם השכל הזה, ולפגוע בתאווה, לפגוע בחיות, לפגוע בחשק לחיים. והוא בהתקסיה, אתה צריך למצוא אותו באיזה CT כזה, באיזה MRI כזה, אתה לא יודע לך איפה הוא מסתובב לך. הכל תקין, האיברים תקינים, הכל תקין. והוא מסתובב לך באיזשהו מקום. אתה צריך לדעת אותו. ברגע שאתה תופס את הנקודה שלו, תפסת את הכל. הוא רוצה את משה. מה אתה צריך לעשות? להיות משה. משה גומר אותו. פחות ממשה לא גומר אותו. יהושע לא גומר אותו. יהושע יכול לנצח אותו רק אם משה עומד על ההר. אין דרך. איי, כן, שנייה.
לכאורה, בזכות חטא העגל יש את המשכן.
בזכות מה?
חטא העגל יש את המשכן.
או שקדם, או שלא קדם, לא יודע. זה מחלוקת גדולה. זה גם ודאי לא נכון מבחינה מהותית. מה זה בזכות העגל יש את המשכן? הציווי על המשכן היה גם ככה.
המשכן נועד לחפר.
חלק. נו, אז מה אתה רוצה לשאול?
יעקב רק
מן הערבים. כן. צי שיטים, הכל זה לא... נו, אבל מה אתה רוצה לשאול?
כל החיבור של ישראל למשכן, למפגש, לכל הדברים האלה, בעצם נוצב בשבירת הלוחות או בחטא העגל.
הניגלה של זה נוצר בעקבות חטא עגל, בעקבות שבירת הלוחות, כמו שתמיד דרך רגעים קשים מתגלה הדבר הפנימי. אבל...
הדבר הזה אולי להגיד, אם את המשכן הוא איזשהו נקודת מחבר למקדש בהמשך. זאת אומרת, איזשהו שלב ביניים. עכשיו, מעניין, לכאורה הכל להיות זה זמני, מיותר, ככה פרשות, זה זמני, לכאורה הכל חתום על משה, וזה זמני, לא חוזרים למשכן.
יפה מאוד.
המשכן בסופו של דבר הוא עשוי מקדש ששכנתי בתוכה, זאת אומרת, הדבר הכי לכאורה זמני בניגלה הוא הדבר הכי...
יפה מאוד מאוד. שנייה אחת, אתם שומעים מה שברק אומר, ברק אומר דבר מאוד חשוב.
הדיבות שלו בריתי ככה מעין זה.
מה שברק אומר, אצל הרבי זה מופיע בשיחות מאוד יסודיות, מה שברק אומר זה דבר מעניין. מצוות ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שהיא המצווה לבנות את בית הבחירה, באופן מאוד משונה מופיעה בפרשת תרומה למשכן. למה היא לא מופיעה לגבי בניית בית עולמים? שתהיה מצווה, שכשתבואו לירושלים תצטרכו לבנות שם בית מקדש. הרי גם אין דמיון בכלל בין בניית המשכן לבניית המקדש, אין שום קשר. שום קשר. חוץ מזה שצריכה להיות שם השראת שכינה. אבל אין שום קשר, זה לא אותן מידות, זה לא אותם כלים, זה לא אותו... הכל שונה. אז זה דבר מאוד מעניין. היסוד של הכל הוא שכיוון שעניין המקדש זה השראת שכינה בתוכנו, אז הכי השראת שכינה בתוכנו זה הכי נמוך. הרמב״ם קורא למשכן מקדש המדבר. זה שם המשכן אצל הרמב״ם בהלכות בית הבחירה בפרק א'. מקדש המדבר. בדיוק. ארץ אשר לא ישב באיש, לא ישב אדם שם. המקום הכי הפוך מהר המוריה. הר המוריה הוא המקום אשר יבחר השם, והמדבר הוא המקום שכל כולו נחשים, שרף, צמאון, אין מים, אין חיים, אין אדם, לא ישב אדם שם, לא ישב אדם זה המובן העליון גם, כלום. שם תעשה את מקדש המדבר. ואיך תתחיל את מקדש המדבר? תביא משלך, תביא זהב, תביא כסף, תביא נחופש, תביא צמר, תביא עצי שדים, תביא פשתים, תביא... תרומם מעצמך. וממקדש המדבר תלמד להבין מה הרעיון של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. פלא פלאות. הרי אם לא היינו חוטאים ונשארים בחטא המרגלים ובחטא העגל, והיה משכן נבנה לפי הסדר ולפי הפשט, אז הוא היה אמור להחזיק 10 ימים. 11 ימים. שזה כל הרעש. 5 פרשיות. אז זה כל הרעש. כל העניין הוא שבדרך ממצרים לארץ ישראל תגלו שהשכינה נמצאת וענן השם יומם בעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. כל העניין של המשכן של ספר שמות זה הפרק שחותם את ספר שמות שמשה יכול להקים את המשכן, להכניס אותו לתיק כמו לגו, ואתה הולך עם המשכן במציאות שלך, ביום יום שלך, במקומות שלך, בחיים שלך, במציאות שלך כל הזמן. צריך לעבור את הזיכוך בשביל זה. עדיין צריך. עוד פעם, עוד פעם. למה חטא העגל?
אם המציאות שצריך
יותר ברור... מאוחר, מאוחר, אנחנו צריכים להעיר ככה לדברים אחרונים.
אם המציאות, רוב השנה שצריכה להיות...
פתאות אוף שמחס, חודש של שמחה, של ישוע. עוד פעם?
המציאות שצריך לחיות ברוב כל השנה הזה של מברך על הרע
כשם שבועה
טובה. למה אנחנו
מתפעלים
בכלל
להעניג לכל... הנה, הנה, הנה תשובה לך מה שאהרן אמר לך, למי שנכנסיו. כי אני מבקש מהקודש ברוך הוא את הכל, להתראות, צדיקים, להתראות, 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 אוף שמחס. כי אני חייב לבקש מהקודש ברוך הוא את הכל לפי הניגלה שלי. כי אחרת, איך תשרה שכינה פה בעולם? אני פועל לפי השכל שלי, לפי המויכין שלי, לפי מה שאני רואה, לפי מה שהקודש ברוך הוא נותן בי. ברור, כל עבודת השם היא בכלים שלי.
אבל אמר, זה המדרגת כל אדם, הוא מברך על הרע...
זה מדרגה שמאוד קשה להגיע אליה, אבל היא נמצאת בעולם ההלכה ולא רק בעולם החסידס. היא נמצאת בשולחן ערוך. נמצאת בשולחן ערוך, זה סימן מסוים וסעיף מסוים והגדרה מסוימת, והיא נמצאת בשולחן ערוך, כי אדם צריך לשים את הווייז הזה. ברור המרחק, ברור המרחק. אבל אני חייב להבין, אגב, בפורים יש כלל הלכתי ולא יעבור. ולא יעבור, אני לא יכול להמשיך את השחרות עוד יום. אני יכול להמשיך את שבת עד יום שישי הבא. לא רק שאין שום בעיה, יכול להיות שאני אפילו מקיים בזה מצווה יותר טובה. יש לי בעיה עם הששת ימים תעבוד, אבל אני ממשיך את שבת והכל בסדר. ודאי שאני גם רוצה לעשות את זה, אני ממשיך את שבת במוצאי שבת, אני בבנת מלכי, אני ממשיך. בפורים אני לא יכול. אני לא יכול להמשיך את פורים ליום אחרי זה. אסור לי. כתוב ולא יעבור. אני יכול להקדים, אני לא יכול לאחר, אני לא יכול בט"ז לקרוא מגילה במקום בט"ו. אין משמעות. למה? כי כבר לא מרבים, בטח מרבים, זה כבר הרגע הוכחנו שזה כל החודש. אבל ענייני פורים עצמם, אני צריך לדעת שבהתקסיה הזה אני נכנס כתחנת דלק. עכשיו התפקיד שלי הוא לחזור למציאות. אני אמרתי פעם, כשישבנו פה, אני חושב, ה-30 יום קודם הפסח מתחילים בפורים. אבל אחרי שנגמרת סעודת פורים, אתה מתחיל את ה-29 יום קודם הפסח, ואת זה אתה צריך לברר בהלכות פשוטות. זה אגב מדהים, ההלכה הראשונה שלומדים בהלכות פסח, שזה צריך לעשות 30 יום, זה קמחא דפסחא. כנסת ישראל, מה זה יהודי? האם כל היהודים יאכלו במצות בפסח? אם אין ישראל, למה פסח? זה ההלכה של פורים. קמחא דפסחא.
אני מראה שרק אני לא שמתי לב לזכור את זה, שבעצם, הרי משה בעצם לא נולד בזמנו, ובעצם לא יכול להיות להתמינו זה, ואני...
יפה מאוד. שהוא נולד במיוחד באדם, בכוונה באדם. פלפ לא.
זה בהתקסי.
כן, כן.
גלי כבר לא יכול להיות להתמינו, אז...
מדהים. הוא נולד באדר וכמו מזל דגים ושמים אותו בים. מדהים, מרדכי, אסתר ומשה. וכל עניין המגילה, זה הרי כל כך זועק, אני לא אמרתי, כל עניין המגילה בחודש אדר זה ההתקסיה, זה מגילת אסתר. זה מגילה ששם השם מכוסה בה. מכוח מה? מכוח הפנימיות שלנו. ההדור קיבלו בימי אחשוורוש, זה שבפנימיות שלנו אנחנו מקבלים את התורה. דבר מופלא, צריך לעבוד על זה לאט לאט, זה עולם ומלואו. כל חודש אדר זה אלמא דאיתקסיה. אדר זה מעניין מאוד. מה זה אדר? כתוב שאדר זה איזה נטיעה כזאת, עץ כזה. עדר. עדר זה אדרת. בדרת, כתוב שמי שנוטע נטיעה באדר, הנטיעה הזאת תצליח. חז"ל אומרים כי כתוב אדיר במרום אחים. אדר זה מאדירות. אז אם זה עדר מלשון צמר, אתם שומעים? אם זה עדר מלשון צמר, מה עושה הצמר בעצם? אדרת? מכסה. ואם זה עדר מלשון אדיר במרום אחים, זה מכוסה. זה מכוסה כי זה עמיקה ותמירה.
איך האדר?
אדר זה מופיע בכל ספרי החסידות, שאדר זה א' דר. אלופו של עולם דר פה. נתאווה, צדיקים, נתראות, רון, אבשולם, מי שנכנס, נתאווה הקודש ברוך הוא להיות לו דירה. נתאווה הקודש ברוך הוא, כן, פה הדברים, כולם דברים על שדק. הם ראו צמר גפן בזה הזה. נתאווה הקודש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, אז מופיע בספרי חסידות שאדר זה אלופו של עולם דר.
מה
זה
סיפור על ארגן סנייפשיץ כשהוא היה ילד?
אני, אני?
ארגן סנייפשיץ.
כן, כן.
כשהוא היה משתולל בבית, כבר חודש אדר, הוא השתולל, זהו, שר כל היום, עשה בלגן, משנכנס אב נאמר בשמחה, פתאום אבא שלו נכנס. הוא הרי הפסיק.
כן.
מה שלא תראו, מה קרה? לא אדם? כן, אבל
איי, 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 איי. החסידים אומרים...
עוד לא הבנתי למה, מה האיום הכזה גדול של משה במחן עינם בספרך, אם המהות שלו היא ישראל, כנסת ישראל, ובצווה הוא מופיע עוד יותר, המהות מופיע עוד יותר.
רק המהות, לא השם.
אז מה האיום הגדול במחן עינם בספרך? אז זה שידבר השם על בן עמרם. אז לא יהיה בידבר משה.
אתה אומר, אם כל המחיים איזה שעבור...
איפה זה כוח כל כך... איפה זה מאיים על הקדוש ברוך הוא שמשה אומר מחן עינם בספרך? לא הצלחתי להבין עד הסוף, כאילו, מה
היו? לא, מה שאתה אומר נהדר. המכן הנה מספרך אומר, לא יהיה בעולם נגלות של משה ותורה. לא יהיה בעולם. המציאות הזאת של תורה ומשה לא תהיה. אני הולך. המכן הנה מספרך זה בעצם להחזיר את המפתחות.
אתה אומר שקיים את זה בתצווה.
לא.
בתצווה הוא מופיע יותר מכל מקום אחר.
זה לא פי, זה משהו אחר לגמרי. בתצווה מתברר מה הוא רצה בזה. עכשיו תבין את זה על כל התורה כולה. תצווה שאני קורא לה הפרשה של הדר, כי היא מות משה וישיבת ימי המילואים. Okay. היא נקראת בהדר, היא תמיד מרכז הדר. תצווה הוא תמיד, הפעם הוא גם זכור את אשר עשה לך המלאק. המרכזיות של הדר זה בפרשה תצווה. כי תיסה זה לפעמים אחרי, כפור אם כבר תרומה זה שבת מבורכים, לא שבת תצווה, זה תמיד נמצא שם בשבת שלקראת פורים, שבין ראש חודש לפורים. המהותיות של משה, שנמצאת בתצווה, מלמדת אותך על כל התורה כולה. אם חס ושלום הייתה הבקשה לא מתקבלת, זו הייתה תורה. כי אין תורה בלי משה.
אם הוא היה מפסיד
במכרז,
בוא
נגיד
על זה ככה.
יפה מאוד.
אם הוא היה
מפסיד במכרז, זה היה רבי שואל בשיחה.
הייתה יורדת...
תורה?
דרך איזשהו עם, לא הייתה מתקיים בכלל.
לא היה.
מסתם שזה סינדול של הקדוש ברוך הוא וסנדל אותו לאיזשהו עניין. הוא אומר לו, כמו שאמרת, הקדוש ברוך הוא בעצם מסמדל אותו, הוא יודע שזה יקרה. אי אפשר גם ככה להוריד את זה, אלא על ידי הכלי הזה שנקרא ישראל.
יפה, אבל מאיפה אתה יודע את כל זה? מהסיפור הזה.
לא,
מאיפה צדיק? מאיפה אנחנו יודעים את זה? מהסיפור הזה. זה התגלה במחנינה. רק, ודאי, כל השאלה שלך נובעת מזה שאנחנו פה יודעים את זה. המחנינה גילה את זה. מאיפה אנחנו יודעים בכלל את כל היסוד הזה? זה בא מפה, ממחנינה. זו שיחה פלאית של הרבי, זה דבר מדהים. אבל זה קוד חדש. שיש כנסת ישראל ויש תורה, וזה ברור מה קורה.
אבל
כשרבנו
כותב על זה, על העימן, הוא אומר, אתה אמרת שכתוב בתורה, אבל יש משה ענב מכל אדם. אם הוא ברמה כזאת שהוא צדיק, צדיק מבטל גזירות. ואם עוד לא הגעתי לעין הזה שאתה אמרת בסוף, אז מכן אני מספריך, מה אתה כותב את זה? אם אני לא בדרגה כזאת, שיכול לבטל את הגזרה הזאת עכשיו, איך אתה כותב את זה? אתה מושב בסנדל.
אמרתי אחד לכבוד הדר, ככה שמעתי היום הרב פנגל.
או, שמה?
אמר אחד, אשתו הייתה עושה לו מרור וטרור, צורחת עליו כל הזמן.
מרור?
מרור וטרור, ממש. והיה לו ככה נחת, טיפה יוצא עם החמור שלו לעסקים שלו לעבודה.
מה, שם היה נרגע?
כן, שם הוא היה נרגע. פעם אחת שכח משהו להביא לה, וזה יצאה אליו החוצה עם החמור, הוא ככה צורחת עליו, וזה... הוא ככה יודע שצריך לפתוק, אבל החמור ככה לא יוכל שמבזים את האדון שלו. הייתה לה זוגיה ו...
מה, זוגיה?
זוגיה,
זוגיה זה בעיטה.
וחיסל אותה.
חיסל אותה.
זה ככה כולם באים לנחם וזה, אנשים עוברים מהצד ורואים את כולם עוברים, וכל פעם שעובר תישה, אז הבעל אומר, עושה ככה עם הראש. וכל פעם שעובר גבר, אז הבעל עושה ככה. ככה, כל מי שעובר, נשים עושה ככה וגברים עושה ככה. אז הוא אומר, אנשים באות, למרות איזו אישה טובה, צדיקה וזה, ואני אומר להם, כן, נכון, וזה. והגברים באים, אומרים, מוכר את החמור. אני אומר להם, לא. חמור למכירה.
חמור למכירה.
רק המזל דגיל, זה בא אליי איזה... אחד מסכנים, פור.
נו,
חודש
טוב, עושים חס.
אני מסכים דגים. מה הדגים? אני אומר לך, חג הבורים.
חג הבורים.
משמר הקוץ זה מנבון, פה בבינגדה משמר יחזקאל,
בנוניה, בגדה נוניה.